טוב, ערב טוב. אנחנו נתחיל ואנשים ימשיכו לזלוג תוך כדי, יישר כוח, תודה. אנשים ימשיכו לזלוג תוך כדי פנימה. א', כולם פה שנה א'? מרשים מאוד לראות איך בזמן כזה קצר יש לכם ריגוש מזה שאנשים מגיעים, שעות של כיפים ומחוות פרלמנטריות. נתחיל במה אנחנו לא נקבל בשיחה הזאת. לא יהיה בסוף השיחה הזאת משהו פרקטי שאתה בא ואתה רוצה פריט תזונה, לא יהיה בסוף השיחה הזאת משהו פרקטי שאתה יודע כמה מטר אתה הולך לרוץ, קילומטר, בכל אחד מהימים הקרובים, לא יהיה פה משהו פרקטי, אתה יודע איזה רצף של תרגילי התנגדות, אימוני כוח אתה הולך לבצע בחודשים הקרובים. לא יהיה כי לא רוכשים את זה בתוך 2.5 משפטים וגם לא בתוך שיחה של שעתיים. מה אנחנו כן יכולים להרוויח בשיחה של שעתיים? איזושהי הבנת מסגרת שאיתה אנחנו הולכים הלאה. לצורך העניין, אדם מגיע והוא אומר, עכשיו אני צריך לרדת לרופא. כואבת לי הבטן. לאיזה רופא הוא ילך? רופא משפחה יהיה בתחנה הראשונה, אבל מרב הסיכויים שיש לו משהו רציני, הרופא משפחה יפנה אותו הלאה. לאן? רופא בטן, שנקרא גסטרולוג, בסדר? זאת אומרת שההבנה שצריכה לצאת לנו מהשיחה הזו, זה לא מה אני עושה פרקטית. איש יקר, אתה יכול רק להוריד בבקשה את המחווה המדהימה הזו. תודה. מה שאנחנו צריכים לצאת בסוף השיחה, זה לא עם מה אני הולך פרקטית, לאן אני הולך, אלא להבין, יש בעלי מקצוע שאליהם אני פונה, יש לי שאלה שקשורה בהלכה, אני אפנה לרב, יש לי שאלה שקשורה בפציעה או חבלה, אני אפנה לרופא, יש לי שאלה שקשורה בכושר, אנחנו רוצים להבין שאנחנו לא מבינים. ואני אסביר משהו טיפה לא נעים. עד היום אין לאף אחד מכם כמעט הישג אישי שהוא יכול להציע עליו. הנתונים שקיבלתם, קיבלתם אותם מאמא ואבא. אם יש לך גוף נאה, אם אתה נראה מרשים, מרב הסיכויים שרובכם באחוזים ניכרים, זה בזכות הגנטיקה שקיבלתם. כנראה שלא עבדתם עכשיו מאוד מאוד קשה לעשות תפניות מאוד מדהימות, וגם אם כן, הרבה מאוד פעמים זה כי מראש קלקלתם, והיה צריך לתקן. הרוב המכריע זה המצב. הפרופיל הרפואי שנקבע לכם נקבע על בסיס מה שקיבלתם מאמא ואבא. הדפר שלכם, הצדח שלכם, המתם שלכם, כל הדברים האלה, זה נתונים שנקבעו על ידי אמא ואבא. השלב הראשון שמלשב בעצם מגיע למצב שבו הוא נדרש להוכיח את עצמו, זה במיונים שהוא כבר מתקדמים, בין אם זה יום שדה או גיבושים, או מיונים אינטלקטואליים ליחידות מודיעין וכן הלאה. עד אותו רגע רוב מה שיש לכם הוא לא שלכם. כשאתם עכשיו תתחילו להתאמן ואתם תרצו להגיע להישגים, מן הראוי זה לבוא קודם כל עם איזושהי נקודת ענווה, נקרא לזה יותר מהבנה, שאומרת אין לי את כל הכלים. אני צריך לפנות למישהו שיוכל להסביר ולהכווין אותי בדבר הזה. קוראים לי לוטה מיטשל, גר ביתיר, יש שם מכינה קדם צבאית שאני פועל גם בה. בצבא הייתי קצין אימון גופני, אחרי הצבא המשכתי לפתוח קבוצות כושר, תואר ראשון, תואר שני בחינוך גופני, זה בגדול העיסוק שלי. בואו ננסה רגע לפרוט טיפה, א', שאנחנו מדברים על אורח חיים בריא, על מה אנחנו בפועל מדברים? תזונה, מה עוד? פעילות גופנית. איך? לא שומע? אורח חיים בריא יהיה להימנע מסיגרות, זה לא יהיה עישון סיגרות? מצב נפשי, מצוין, משהו שנקרא, בואו נרשום את הדברים, כי התחלתי להציף קצת באמירות. יש לנו תזונה, אמרתם פעילות גופנית, אני ארשום את זה בראשי תיבות. דיברנו על מצב נפשי, מי אמר את זה? מצב נפשי זה דבר שהוא מצוין, בסדר? אנחנו קוראים לזה רווחה. רווחה, או במילים אחרות, זה ה-well-being. המצב הנפשי שאני ניצא, יכול להיות שאני בן אדם... נכון? שנייה אחת, בבקשה. יכול להיות שאני בן אדם שאוכל אוכל מצוין, קונה אותו ביוקר, הכל אורגני, הכל לא יודע מה, ואני ישן טוב, ואני מתאמן טוב, אבל יש לי כל הזמן ביף עם המנהל שלי, ואני בקסח עם אשתי, ויש לי בלגן עם הילדים, אני כנראה לא אהיה במצב בריאותי טוב. מה שעוד אמרתם, שינה, אני אתרגם את זה למנוחה, בסדר? והיא תכלול בין היתר גם את השינה שלנו. אנחנו יכולים להמשיך להוסיף לטבלה הזאת, אבל אלה היסודות. נוסיף לצד הסור מרע של זה, את הלימנע מאישון, לימנע ממשקאות מתוקים, ועוד כל מיני דברים מזיקים, בסדר? שגם זה יכול להיכנס לתוך תזונה, אבל בגדול בוא נשאר רגע על בסיס הדברים האלה. ואנחנו נתחיל לפרק את עצמנו מגוף האדם, מהקטן אל הגדול, מתוך רצון רק להבין מה בגדול, בפשטות, תהליכים שקורים לנו, ולמה אנחנו צריכים עזרה. כמה עצמות יש לנו בגוף האדם? עצמות בגוף האדם? 300? 1,300, יפה. איך? 206, תודה רבה. 206 עצמות יש לנו בגוף האדם. סתם כדי לסבר לכם את האוזן, כמה מכם, חבר'ה, נורא קשה עם הדיבורים במקביל. כמה מכם זוכרים פציעה שהיה להם באזור כף היד או כף הרגל? כמה מכם מכירים פציעות שקשורות דווקא לצורך העניין באזור של הכתף, הברך, השוק? תנסו רגע לחשוב על זה. רוב הפציעות שאנחנו מכירים זה השברי מעמד, זה הפציעות בברך, זה הדלקות בכתפיים, המרפק. חבר'ה, בכף היד לבד יש לנו 27 עצמות. כף היד לבד. כף הרגל לבד 26 עצמות. שתי כפות הרגליים ושתי כפות הידיים מהוות לנו 106, למעלה מ-50%. למעלה מ-50% מעצמות הגוף נמצאות לנו רק בכפות הידיים והרגליים. מה התפקיד של העצם? למה דווקא איתה התחלתי? איך? הכי פגיעה. אני לא יודע להגיד לך את זה בסוף ודאות, אבל אני בספק רב. זה הבייסיק, נכון, למה? מהי? חבר'ה, אתם אומרים דברים נכונים, זה הבסיס, מלבד מזה... חבר'ה, אני אפריד ביניכם רק אם מצלמים אותי ואסור לזרוק עליכם דברים. תן לו איזה אחת. שתוק. בחרנו להתחיל עם העצמות, כי באמת על העצמות הם נקראות השלד, זה הבסיס שלנו. בין אם זה כי הם מחזיקים לנו מאגר של מינרלים, וכל הזמן אתם באים ואתם אומרים, צריך לאכול סידן, צריך לחזק את העצמות, אני צריך לאכול שקדים, אני חייב לשתות חלב, צריך לצרוך כמה שיותר סידן כדי לחזק את העצמות. אבל מה זה אומר? אז נכון, העצמות הן מקור לסידן, נכון, הן גם מגנות לנו על הריאות, הן מגנות לנו על הלב, תודה רבה, יפה מאוד, הן מגנות לנו על המוח עם הגולגולת. העצמות בעניין שלנו של הפעילות גופנית, של התנועה, הם המנוף לתנועה. אם עכשיו נדמה את השריר רגע לחבל, ואני אמשוך חבל, החבל פשוט יעלה, או ייגרר אליי. ברגע שבקצה החבל הזה יש מקל, ואני מושך את החבל, עכשיו המקל מתקרב אליי. דמיינו לכם שעכשיו יש לנו פה את החבלים האלה שאנחנו נקרא להם שריר, וברגע שאני מקרב את השריר הזה, בעצם עולה לי המקל, עולה לי היד. אז אם אני רוצה להניע, או להרים, או להפעיל, הבסיס של זה זה עצמות, והכוח המכני שמניע לנו אותם, זה השריר, שתקשורת ביניהם. בואו נדבר רגע על עומסים. כשאתם רצים, כשאנחנו הולכים, אתם יודעים מה מקדם העומס? ברכיים זה לא מקדם העומס, ברכיים הוא מפרק. מקדם העומס, אני אסדר לכם את האוזן, כשאנחנו הולכים, אנחנו דוחפים את הקרקע. משום שכדור הארץ יותר כבד מאיתנו, כשאנחנו חוזרים, הוא מחזיר לנו זעזוע. אני כדי ללכת, מפעיל בערך 120% משקל גוף. לצורך כאן, אתה שוקל 70 קילו, אתה כל דריכה מניע עומס של בערך 84 קילו. ככה נהוג להגיד. בריצה נהוג להגיד שאתה מפעיל עומס שבין פי 3 לפי 5 משקל הגוף שלך. אם אני שוקל 70 קילו, סירו דאגה מלבכם, אני לא שוקל 70 קילו, אני מחלים משתי פריצות דיסק. אם אני שוקל 70 קילו ואני מכפיל את זה בין פי 3 לפי 5, נגיד נכפיל בפי 4, בסדר? שמי שרוצים מחשבון תוודאו אותי. יפה מאוד, זה החשבון הפשוט, 280. טוב שלא צעקת. את ה-280 האלה, אנחנו נכפיל שאדם הממוצע בגובה 1.70 מטר, 1.75 מטר, מבצע כ-500 צעדים בקילומטר. עכשיו תיקחו את ה-280 האלה ותכפילו אותם כפול 500. תיקחו את התוצאה שיצאה לכם ותכפילו אותה לצורך העניין בריצה של 10 קילומטרים. אז כל זה אנחנו נעשה לו כפול 10. יוצא לנו על אזור 1.4 מיליון, נכון? שמישהו יבדוק אותי רגע במחשבון, אם אני זוכר נכון. מי מוכן שאני אדפוק לו פה פטיש 5 קילו על הרגל? אתה צריך הסתכלות. חבר'ה, אתם נורא שיתופיים בשיחה, בואו נעשה את זה רגע הפוך. כשאני אשאל שאלה, תענו לי. שער הזמן, תשתדלו להיות בשקט, כי גם אני עם לקויות קשב וריכוז. יוצא לנו על אזור 1.4 מיליון קילו, איך זה יכול להיות? איך הגוף בכלל עומד בעומס כזה? רעיונות? איך? אין בעיה, אבל אני אומר עוד הפעם, בוא אני אשים לך פטיש. באתה, 5 קילו, אפיל לך על הרגל, היא תעמוד בעומס? פה יום, איך? לא בבת אחת, אבל בצד, היא חובה כפול 3, זאת אומרת 280 קילו? כפול 4? איך? איך? איך הוא מתחלק? איך הוא מתפזר? רגע, מתפזר זה המילה יותר נכונה. איך? איך?
לא רק בכף
יפה, אז אתם בכיוון, וזה חשוב. אם עכשיו אני עומד פה על הבמה ואני אקפוץ מהבמה, אני אנחת כמו נר, מה יקרה לי? יחב לי, אני ארגיש זעזוע, אני אחווה איזושהי חבלה שרצה לי לאורך השלט. בסדר? מה אנחנו עושים כדי שזה לא יקרה? אנחנו נוחתים על קריות הבעונות, שלהם עצמם יש קשתות ורצפים שקשתות בכף הרגל, ומבנה העצמות שלנו, כמו שתיארתם, העצם עצמה בנויה כאיבר גלילי והיא בנויה כאיבר קשתי, העצמות ארוכות. ותוסיפו לזה שגם אנחנו כופפים את הברכיים ואנחנו נותנים עוד זמן בלימה וספיגה של הזעזוע, ובאגן אנחנו יוצרים כפיפה, ובגבע אנחנו יוצרים כפיפה. כל המהלכים האלה משתפים או מאפשרים יותר זמן לשרירים להיכנס לפעולה יותר חזקה, ובכך גם הם שותפים, אז אתם צודקים. יש לנו המון רקמות כמו השרירים והרצועות והגדים ומבנה העצמות שעובדים כולם ביחד כדי לספוג ולפזר את הזעזוע. אבל עדיין, דיברנו על הסידן, דיברנו על העצם. אם עכשיו לצורך העניין אני אקח מקל מטטה, אני אקח פה את המקל הזה, ובקצה שלו אני אשים משקולת, מה יקרה למקל מטטה? הוא ישבר אם המשקולת תהיה לא פרופורציונלית, זאת אומרת אם ההמסה תהיה לא מידתית, אתם צודקים, אבל מה אם שמתי עם משקולת יחסית קטנה? מה יקרה למקל? יתחיל לקבל איזושהי כפיפה שכזו. עכשיו בואו נדמה את זה רגע לעצם. אני מאמיס על העצם, אני מאמיס על הגוף. הגוף מרגיש את העומס הזה. כל אימת שהעומס לא חרג, מעבר ליכולת הפיזיולוגית שלי, שהעומס היה המסע נכונה, מצד אחד הוא היה מספיק כדי שיהיה גירוי, כי אם עכשיו אני אחזיק את היד שלי ואני אחזיק ביד טלפון, זה עוד לא גירוי ממשי בשביל לפתח את העצמות ואת השרירים. אבל אם אני מחזיק משהו עם משקל, שהוא לא משקל גדול מדי שיפצע אותי, ומיד אחרי זה אני דואג, אחרי הפעילות גופנית, אני דואג לאכול את אבות המזון שאני צריך, אני דואג שיהיה לי את כל מה שאני צריך כדי להיבנות, ואת המנוחה והתאוששות, אני נותן לזה את הזמן של זה להיבנות, עכשיו הגוף אומר לעצמו, רגע, הוא ימיס לי פה על העצם, יכול להיות שהדפוק הזה ימיס עליי עוד הפעם, יכול להיות שהוא ירצה לשבור אותי. גוף האדם בסוף יש לו סל משאבים, והוא בוחר לאן לנתב אותם, כשאני פעיל, הוא בוחר לנתב את אותם משאבים שכבר קיימים בתוכו, והוא מוביל אותם דווקא לכיוון הזה של הבנייה, לבנייה של העצם, לבנייה של השריר. מכירים את המושג צפיפות עצם? צפיפות עצם אומר שמבנה העצם שלנו, יש לו חלקים שונים, לא נכנס לזה כרגע, מבנה העצם שלנו דחוס יותר וחזק יותר. חבר'ה, אני אומר לכם ספוילר, כשאתם חוזרים הביתה, ואמא אומרת לך, התחלתי לעשות אימונים לבניית עצם, תגיד לה, אמא, אני מתנצל, המדריכה מוליכה אותך שולל, העצם שלך כבר מזמן לא נבנית, היא סיימה להיבנות בגיל 16, 18, בנים, זה בדרך כלל אזור גיל 18 עד 21, הכל כמובן ממוצעים, עד גיל בערך 30, הגוף שלכם משמר את אותה מסת עצם, ומגיל 30 אתה במאבק להאט את קצב עיבוד הצפיפות העצם כמה שיותר. אמא לא הולכת לאימון בונה עצם, היא הולכת לאימון של מניעת או עיכוב שחיקת העצם. כשאנחנו מעשנים או שותים קולה, אנחנו פוגעים בנקודה הזו של צפיפות העצם. בא אליי מתאמן, אומר לי, לא, אתם, יש לנו מחר מסע חולצה, מסע עלייה, ואני חושש כי יש לנו אימון גם היום בערב, ואת רוצה גם שנעשה עוד אימון עצמאי ביום שישי, זה נראה לי עומס גדול מדי. זה לא מתאמן של שנה א', זה מתאמן בשנה ב', אמרתי, אני מבקש ממך להפסיק להתערב בתוך זה, העומס הוא לא גדול מדי, קח בחשבון שאם הדבר הזה מאוד מדאיג אותך, איך זה להיות שאתה עדיין מעשן? הרי האישון, בזמן שאתה פסיבי, מונע את צפיחת הסידן, הוא מוציא אותה מחוצה. על מה אתה בכלל מדבר? יש תמיד בלבול. אנחנו מתעסקים 20% מהזמן, 80% מהזמן, סליחה, ב-20% מהחומר. אנחנו נבוא ואנחנו נשקיע איזה אבקת חלבון אנחנו נשתה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, ואיזה שייק עכשיו אני אקח, ואיזה אימון אני חייב עכשיו להכניס. התכלס, הרבה פעמים נאבד לנו. חבר'ה, שאלות. כל פעם שיש לכם שאלות במהלך השיחה, אתם מוזמנים לעצור אותי מתי שאתם רק רוצים. המטרה שהשיחה תיתן לכם אישית כמה שיותר מענה, יש לה איזשהו מהלך בנוי, אבל הרעיון זה שאם יש לכם משהו שאתם רוצים לעצור ולהתעכל עליו, רק תגידו. יש? לא, לא בקטע צבאי. יש משהו שאתם רוצים שנתעכב עליו רגע? אוקיי, מעולה. כל מה שאנחנו עושים באימון, בפעילות גופנית, זה לגרות את הגוף שלנו, להיבנות הלאה משם, בין אם זה עצמות, בין אם זה השרירים שלנו, בואו כרגע נשאר בשני היבטים האלה. הרעיון זה שיש לנו גירוי. אם עכשיו אני יוצא להליכה, הליכה סבבה, יש איזה גירוי מבחינה פיזיולוגית, מבחינת המאמץ של הלב, הריאות, כלי הדם?
לא יותר מדי.
לא יותר מדי, או בואו נקרא לזה כרגע לא מספיק, אנשים צעירים ובריאים, אני לא מדבר על זה שסנטן טיק, ויצאתם עכשיו להליכה, או שיצאתם לטיול משמעותי, דופק גבוה, הזעה מוגברת. אנחנו מדברים במצב שאתה עכשיו הולך עם חבר שלך ומדבר איתו, סתם, מטיילים פה בשבילים. זה לא גירוי. אם עכשיו לא עלינו היה מגיע בן אדם שהוא מאוד כבד, בשבילו אפילו הליכה כזאת יכולה להיות גירוי. אבל לכם, אנשים בריאים, זה לא מהווה גירוי, זה לא מהווה משהו מספיק משמעותי. עכשיו אתה רוצה לרוץ, הריצה היא כבר גירוי. בסוף אותה ריצה, הגוף שלך יש לו נטייה ורצון להיבנות. ובשביל זה אנחנו נגיע לנושא הבא, שנדבר על התזונה. אם הוא רוצה להיבנות, הוא חייב שיהיה לו עם מה להיבנות. זה שאני עכשיו שובר קיר כדי לבנות הבית, זה נהדר. אבל אם אין לי ברזל ובטון בשביל לבנות את הבית, אז יש עכשיו סתם קיר שבור. אחד מהדברים שאנחנו מדברים עליהם, בואו נעשה רגע עצירה ונגיד, חבר'ה, המטרה שלכם השנה היא לא רק להיבנות לקראת ההמשך, מבחינה פיזית ונפשית וכו', ובטח שתורנית, היא גם להימנע כמה שיותר מפציעות. אני אספר סיפור. העברתי את השיחה דומה לזו במכינה אחרת בארץ, לא משנה שמות, נוקדים. ניגש אליי בסוף השיחה בחור, אומר לי, לא תקשיב, סיינתי גיבוש מטכ"ל, עברתי ברוך השם, ניגש אליי קצין הכושר, ונתן לי תוכנית אימון, אבל הוא אמר לי שהתוכנית לא טובה. זה היה נשמע לי מאוד מאוד מוזר, אמרתי, תשמע, תן לברר ואני אחזור אליך. התקשרתי לקצין כושר שמטכ"ל, אדם מרשים לאין שיעור, איש משכמו ומעלה, אני אומר, תגיד, סוף הגיבוש, אתה מחלק תוכניות אימון? אז הוא אומר, כן. ארתו, ואתה אומר להם שהתוכנית לא טובה? אז הוא אומר לי, כן. מה הפשט? אז הוא אומר, תשמע, הכי חשוב זה שהחבר'ה לא ייפצעו. אם עכשיו אנחנו מיינו צוות, ובצוות הזה יש 20 איש, או 18 איש, ומתוכם שניים הולכים להיות פצועים, ובכלל לא מסיימים אצלי את ההכשרה, אני חסר. כל המיונים, כל ההליך הארוך והמיונים הזה, כדי להביא מלשב למצב שהוא מתחיל מסלול במטכ"ל, ובסוף הוא פצוע, למה זה יעיל? אין פה איזה כבוד גדול למדינת ישראל שתרגיע, אתה אומר, התחלתי מסלול במטכ"ל, נפלתי כי הייתי פצוע. יש עניין שתהפוך להיות לוחם. והוא אומר לי, הרבה מאוד חבר'ה מגיעים והם פצועים. אני לא אתם, שימו אותו אצלי, ירוץ 2010 דקות, אני יודע להביא אותו לתוצאה שאני רוצה, והוא ידע מעולה. והוא מקצועי מאוד. הוא אומר, רק אל תביא לי אותו פצוע. הרעיון של אותה תוכנית אימון זה שרוב האנשים אין להם מדריך מספיק מקצועי ומוכשר שיכול להנחות אותם. יש הרבה מאוד מדריכים בארץ. לא לכולם יש את הידע הנדרש. תיקחו את קבוצות ההכנה לצבא, סתם כדוגמה, להרבה מאוד קבוצות ההכנה לצבא, שחלקם אולי טובות ממני, אני לא יודע. אין את הידע המקצועי. אין להם מדריך שלמד את הדברים, מבין בגוף האדם. הוא היה לוחם, הוא מבין בלוחמה. אבל זה לא אומר שהוא ידע עכשיו איך לבנות לוחמים, זה לא אומר שהוא ידע איך לבנות אותך פיזי. אני אחסוך כרגע בסיפורים, כדי לא להטיש אתכם, כי אני רואה שחלקכם כבר עייפים מיום של נסיעות. ברור, שמה. רק אל תנחר כפר, אתה יודע איך זה יפריע לי להתרכז. דאגתי, יש סבובים, אני רואה אותך עם הראש פתוח. כשהיינו באיזשהו מפגש של מדריכי קבוצות הכנה לצבא, גינו שלרוב המי שישב שם, בכלל לא היה איזשהו תואר או תעודה מקצועי. פועלים מתחושה, פועלים מידע כללי שרוכשים, ואפשר לרכוש הרבה מאוד ידע, אבל בסוף, כשאתה עושה את זה בצורה מסודרת, עם תעודה, לומד על גוף האדם, את האנטומיה, את הפיזיולוגיה, את הביומכניקה, את הקינזיולוגיה, יש לך הבנות גם אחרות לגבי איך אני צריך לאמן. כשאתם עכשיו נמצאים פה במכינה, יש לכם שנה מדהימה, שקודם כל תדעו לכם, שהרבה מכם שהתאמנתם בבית, יש סיכון לא קטן, שאתם כבר רגע לפני פציעה, או כבר פצועים. עכשיו משרד הביטחון העביר שאלון, שבשאלון השנה שואלים, האם היה לך בעיות אורתופדיות? אתם ראיתם את השאלון הזה? כבר מילאתם אותו? הצהרת בריאות, אתם תמלאו אותה בעזרת השם. וכמות האנשים שמתחילים להגיב שם, כן, היה לי כאב פה, היה לי כאב שם, היה לי פה שבר מאמץ, היה לי פה איזושהי פציעה. התאמנתי בענף כזה או התאמנתי בענף אחר, ואין מספיק ידע. מטרה שלכם היא בראש ובראשונה להגיע למצב שכשירות גופנית כמה שיותר טובה. עדיף כשירות גופנית על פני כושר גופני. בזה שאין סתירה בין השניים. אפשר בקלות להשתכם ולהשלים את עצמנו מכל דבר, להגיע לכשירות גופנית גבוהה, וצריך ונכון גם לבנות כושר גופני גבוה. אנחנו נדבר בעוד כמה זמן, אנחנו נדבר בתוך השיחה על זה שכושר הוא לא הנושא העיקרי. מה שמבדיל מכינות תורניות, או מה שמבדיל מכינות על בני כל שאר קבוצות הכנה לצבא, זה השילוב הזה שהוא לא רק כושר. חבר'ה, לגבי תזונה. מה זה תזונה? מה ההגדרה של תזונה? רק אוכל? ומים. איך? בריאות, אמרנו שזה לא רק זה. איך? בואו נקרא לזה כך. דיאטה או תזונה בעברית, זה כל דבר שאני מכניס לפה. מסטיק ייחשב. שתייה של מים או מיץ ייחשב. כל שתייה שהיא. כשאתם שומעים שאנשים עשו דיאטה, אני לא כל כך מבין מה זה אומר, כי בסוף אנחנו מדברים בעברית שזה נקרא תזונה. ואם עכשיו הלכתי על דיאטה שהיא מקבילה, ואני לא נגד, עבד לך בשיטה שלך לעבוד עם פלאו, לעבוד עם דיאטה קטוגנית, או לא, באמת שלא אכפת לי מה. מה שאכפת לי זה שאתה תראה שכל מה שהגוף שלך צריך לקבל, הוא מקבל. התזונה שלי צריכה להיות בצורה כזו. כל מה שהגוף צריך כדי לבנות, אני צריך לספק לו. באבות המזון, מה יש לנו? חלבון, שומה ופחמימות, מעולה. חוץ מזה, מה עוד חשוב שיהיה לי? סיבים תזונתיים. אוקיי. מה, סידן ברזל, מה כל אלה מוגדרים? לא, ויטמינים, מינרלים. בסדר, ויטמינים. אני זורם איתכם לגבי סיבים. סיבים תזונתיים. ומים. חבר'ה, אם אנחנו ניקח סוכר זה פחמימה, אם אנחנו נרצה לבוא ולהגיד שבאחד מהדיאטות שלנו אנחנו מורידים 100% מאחד מהדברים האלה, כנראה שאותה תוכנית תזונה שלך היא לא מדויקת. עכשיו לגבי ירידה במשקל, עלייה במשקל, קודם כל אנחנו לא מסתכלים על משקל, אנחנו מסתכלים על אחוזי שומן. כי אם עכשיו עליתי במשקל, אבל עליתי במסת שריר, מישהו מכם מתבאס על זה? מרב הסיכויים שלא. ואם עכשיו ירדתי במשקל, אבל היא באה מסת שריר ונהיה לי קרס, מישהו מכם מתבאס על זה? מרב הסיכויים שכן. אנחנו נותר על אחוזי שומן, ואחוזי שומן המשוואה שלהם היא פשוטה. מאזן קלורי שלילי. תוציא יותר אנרגיה ממה שאתה מכניס. או שתקטין את כמות ההכנסה שלך, או שתקטין את כמות ההכנסה שלך, שזה לא אומר בהכרח לאכול פחות, זה יכול להיות גם לאכול פשוט נכון יותר, או שתדאג להגדיל את כמות ההוצאה שלך, להגביר את האימונים, להגביר את הפעילות הגופנית שלך, בסדר? חלבון, מאיפה אתם מביאים אותו? שנייה אחת, שאלה יפה, תשמור אותה. חבר'ה, חלבון מן החי זה היה התשובה הכי נוחה, זאת אומרת שהדגים והעופות והבשר למיניהם. שומן, מאיפה אני מביא אותו? איך? אז אני יכול להביא אותו משמן זית, קוקוס, אגוזים, בסדר? אני יכול להביא אותו משומן מן החי. איפה אני אביא את הפחמימות שלי? אז הוא קיים בלחם, איך? הוא קיים בלחם, הוא קיים בפירות, בירקות. חבר'ה, אם עכשיו אכלתי סטייק, לא קיבלתי נטו חלבון. אכלתי סטייק, קיבלתי גם שומן וקיבלתי גם פחמימות, גם פחמימות בתוך הסטייק. נכון שמה שהכי יאפיין את רוב הסטייקים השונים יהיה חלבון. אבל אנחנו לא יכולים להפריד. מה שאומרים לי, אני לא אוכל בכלל פחמימות. אבל אני אוכל ירק כזה או ירק אחר. חמוד, יש בזה פחמימה. נכון שזה הרבה יותר נוח וטוב כשאתה לא אוכל חטיפים ולא אוכל מתוקים ולא אוכל מה שאנחנו קוראים לזה סוכר שהוא מוסף באופן מלאכותי. אבל להבדיל בין הפחמימות האלה לבין הפחמימות של פירות, ירקות, ואגב, יש קצת דיון, מה זה פירות וירקות? מה זה פירות בברכות? איך? כל הצומח, חבר'ה, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה. מה זה ירק? ירק יהיה הירוק, הכוסברה, הפטרוזיליה, בסדר? הסלרי. כשאנחנו מדברים מבחינה בוטנית, אז יש הגדרה שונה. זה לא בהכרח מה שהגיע מהעץ הוא פרי, ומה שהגיע מהאדמה הוא ירק. ממש לא עובד ככה. ולכן אנחנו צריכים לצרוך את כל הדברים האלה. עכשיו יש לי שאלה פשוטה, האם פה במכינה הקדושה יש לכם את כל אבות המזון? אין לכם טונה בארוחה? אין לכם ביצים בארוחות? קוטג', גבינה צהובה, אין לכם? עוף, דגים, בשר, אין לכם? יש. האם יש לי פחמימות בכל הארוחות? רגע, אבל יכול להיות שיש לי פחמימות באופן מוגבר? יכול להיות שכל ערב מגישים לי פה איזה בורקס או ג'חנון? האם אני חייב לאכול אותם?
לא.
חבר'ה, אתם ילדים קטנים. זה שיעור בסיס במכינה. יש לכם הרבה פיתויים בחיים? תבחר, על מה אתה הולך? תדאג להיות בן אדם מאוזן. אתה יכול לבחור לסבוע מדברים אחרים. תבחר שאתה צורך יותר סלט, יותר סלט ירקות, או יותר סלטים חיים במהלך הארוחה. תבחר שאתה לוקח יותר ירק מבושל, ושאתה לוקח פחות מאותו ג'חנון או מלאח, זה היה נוח מבחינתי, או בורקס, או לא משנה מה. ותגידו, אם פעם אחת בא לי בורקס מת העולם, אני אישית אוחז בתפיסה שלו. אם אני מצליח להזן את עצמי, ובא לך עם הבורקס, לא הבורקס הזה הוא מה שירוג אותך, תדאג להיות מוזן. ומה היעד שלך? לכולנו צריך להיות יעד של מאזן קלורי שלילי. יכול להיות שיש אנשים שיש להם יעד דווקא למאזן קלורי חיובי. וגם אם יש לי יעד למאזן קלורי חיובי, מה זה אומר? שעכשיו אני הולך לדפוק פיתות כל היום? גם אם יש לי יעד למאזן קלורי חיובי, אני יכול להביא את המאזן קלורי באחוזים יותר גבוהים, מחלבון או משומנים או מדברים כאלה. חבר'ה, ויטמינים ומינרלים, יש כאלה שבאים ואומרים לי, תשמע, אין בעיה, אני צורך את כל הדברים האלה, אני לא סובל פירות וירקות, אני לא מסוגל לאכול. סבבה. כולם אוהבים את הטעם של האנטיביוטיקה? אבל אתה מבין שאם אתה חולה, אתה חייב לקחת אותה? יופי, תדאג לאכול פירות וירקות. ככה אני מסתכל על הדברים. יש גישות שונות, אני לא תזונאי, שיהיה ברור, בגלל זה אני גם לא מגדיר פה תפרידי תזונה, ולא מסביר שום דבר. אחרי, אני לא תזונאי. תזונאי לומד 4 שנים, לימודים סיזיפיים וחשובים. יש לך שאלה עמוקה? אני ממליץ. גש לתזונאי. לא יועץ תזונה ולא מדריך כושר. אני אוהב ללכת למקור מידע הכי אמין שיש לי. מבחינתי, תזונאי, הוא למד את זה, עליו אני סומך. לא בא לך על פירות וירקות, אל תמצא את אלה שהם יותר טובים לך, יותר נעימים לך, יותר כיף לך לאכול אותם. ב', בתפיסה שלי אישית, אתם הקטן, תרופה זה לא תמיד דבר טעים, ועדיין אני צורך אותה כי אני צריך. תדאג לצרוך בפירות וירקות, ויטמינים ומינרלים, שיש אותם בעיקר בדברים שמגיעים מן האדמה. זה שאכלתי פרה והיא אכלה עשב, לא אומר שאני נהנה מאותם ויטמינים של העשב שהיא נהנתה מהם. בסדר? זה לא עובר ככה באופן אוטומטי בשרשרת. סיבים תזונתיים, סתם כתפיסה, למה זה חשוב? איך? באופן יחסי פחות, נכון, סופר את מיצי העיכוב, וזה נותן תחושה של שובע. יש לזה עוד כל מיני יתרונות לפעולות המעיים, אבל סיבים תזונתיים, חבר'ה, שוב, זה קיים לנו במזון, אם אני אוכל פירות ואני אוכל ירקות, אז אני מקבל סיבים תזונתיים. איפה עוד אני רוצה? האם אני צריך להוסיף אותם באופן מלאכותי? שוב, בתפיסה שלי, לא. תדאג לאכול מאוזן, ובתוך המכינה אני יכול לאכול מאוזן. שם?
גלעד.
אלעד, סליחה. אומר אלעד, לא תמיד איך אני יודע שאני נמצא במאזן קלורי חיובי, במאזן קלורי שלילי, זה לא שווה בשביל זה לעכב את כולם, אלעד, זו שאלה שהיא יפה, אבל שוב, לרוב זה לא צריך להיות. אחד מהדברים שאני בא לטעון פה בשיחה, תשאירו את הדברים פשוטים. רובנו מכירים את הכללים של מה אנחנו צריכים בשביל לאכול נכון. מעט מאוד ממה שאמרתי פה עכשיו, חידשתי לכם. כמעט כולכם, אולי לא ידעתם להגדיר את זה ברצף כזה, אבל כמעט כולכם ידעתם את הדברים האלה. הבעיה שלנו זה שאנחנו לא מספיק נותנים לזה תשומת לב. עכשיו אנחנו נשקיע בלחשב הוצאה ולחשב הכנסה. אבל סתכלו פנימה, הרוב אצלנו אין להם את הבעיה הזאת. יש שיטות לחשב, אתם יכולים למצוא אותם. לא רוצה להתעכב על זה בשיחה כי זה לא הנושא. אבל אני אומר, על רוב האנשים אנחנו נהיה מאוזנים. ותקפידו לבצע פעילות גופנית כל יום. ואתם יכולים לבצע פעילות גופנית כל יום, אנחנו נדבר על זה איך. ותקפידו לאכול בצורה מאוזנת, אני די בטוח שלרוב האנשים פה הם יגיעו למצב הרבה יותר מאוזן. המקצת שלא מוזמנים לפרוט אליי, אני אנסה לתת לכם מענה. כן. אפשר לשאול הכל. לא, השאלה רק על כמה מהדברים אנחנו רוצים להתעכב, כי ב9:15 תפילת ערבית בעזרת השם. סיבים תזונתיים בגדול, כשמם כן הם. זאת אומרת, זה סיבים שנמצאים לנו באוכל, אנחנו רואים אותם בעלי ערך תזונתי גבוה יותר, הם נמצאים לנו יותר קליפות של דברים. אם אני אקח עכשיו את הקליפה של החיטה, או את הקליפה של המלפפון, או אני אקח עכשיו, אם תרצה לטת שזה מאוד דחוס, קליפה של הפרסמון, אז יש לנו סיבים תזונתיים, הגוף פחות יודע להקל אותם כמו שהם, הם סופחים מיצי קיבה, הם יוצאים תא של רצון של הגוף לייצר עוד מיצי קיבה, יוצאים תחושה של שובע, מזזים פעולה של מעיים. הפעולה הזאת שרוצה לייצר יותר סיבי קיבה, מורידה ערכים של קולסטרול בדם וכו'. בסדר, בגלל זה אנחנו כאילו מתלהבים מהם. אבל נותנים להם קצת יותר מדי קרדיט. רובנו אוכלים מלפפון, חלקנו מקלפים את המלפפון. אל תקלף, תרוויח את הסיבים. עכשיו, אני לא אומר לך תאכל בננה עם הקליפה, בסדר? כאילו, בפרופורציות. אבל הירקות שנהוג, עגבניה שנהוג לאכול עם הקליפה, תאכל עם הקליפה, בכיף, כן. לא שומע? חבר'ה, אני לא שומע אותו, קיראי. כמה זה קריטי? אם אתה לא מכניס פחמימות מורכבות, קודם כל אתה הכנסת פה מושג שאני לא יודע אם אתה אוכז אותו. זאת אומרת, מהי פחמימה מורכבת? בסדר? בעניין של הפירוק שלה. כמה זה קריטי? לפי מה הפעילות שאתה מבצע? אבל שוב, תראו, אם אני יוצא לפעילות גופנית, ואני רוצה אנרגיה שתהיה לי יחסית זמינה, כי אני אוכל יחסית סמוך לפעילות גופנית לצורך העניין, אני רוצה שזה יתפרק, אז אני אעדיף פחמימה דווקא פחות מורכבת. חבר'ה, לגבי סיימתי אימון ועכשיו אני צריך לאכול, סיימתי אימון ועכשיו אני צריך לאכול, יש פה קצת מיתוסים. החלון האנבולי המדובר, שעכשיו אני אוכל חלבון בסוף האימון, אנחנו צריכים שהחלבון הזה יתעכל, יגיע לקיבה, שם הוא מתעכל, יתפרק, יתעכל, יספח למערכת הדם, יגיע לתאי המטרה שלנו, יתפרק בחומצות המנוע, יבנה מחדש כדי לבנות השריר. אנחנו צריכים במהלך היום לראות שצרכנו כמות מספקת של חלבון. בסדר? ואם יש לך ספק, אם צרכת יותר מדי או פחות מדי, עדיף יותר. בסדר? לאדם הפשוט זה לא רלוונטי. איך? לא, שוב, מה שאומרים חלון אנבולי, חבר'ה, הראו את זה במחקרים, שזה לא נכון. פשוט לא צריך להשתעבד לזה. חבר'ה, מאוד מאוד קשה כשאתם מנהלים דיונים קטנים במקביל. כן. לא זכיתי. אולי פעם אחת תזמין אותי. לך לאכול יותר, תדאג לאכול מהחלבון, תוריד את כמות הבצקים המוספים המיותרים. שוב, חבר'ה בעצמם אמרו לך את הדברים, זה לא סוד גדול. הבעיה של רובנו... חבר'ה, הבעיה של רובנו זה שאנחנו נורא כאילו מפונקים, תכלס. זאת אומרת, אתה נכנס, המנה הזאת עכשיו לא נראית לי באופן הקשה שלה, או שלא בא לי, או שאני רואה בגסטרונום את השמן שנשאר, אז יש לי סלידה מזה ואני לא אוכל את זה. אנחנו סתם מפונקים. עכשיו, האוכל במכינת עוצם כרגע מלווה אתכם. יש מכם שהגיעו לכאן כבר אחרי פנימייה מכיתה ט', אז כבר 4 שנים הם באוכל מוסדות. פלוס מכינת עוצם בעזרת השם 2. 6 שנים באוכל מוסדות. פלוס הצבא בעזרת השם 3 שנים. אתה כבר 9 שנים באוכל מוסדות. חבר'ה, הגוף יעמוד בזה. אבל שוב אני אומר, תהיה גדול, תבחר מה אתה אוכל. ולא כל ארוחה, עכשיו צריך להיות איזה אירוע קולינרי מוביל. אתה יודע שזה מה שאתה צריך לאכול. תאכל לבריאות, כמו תרופה, כן. שמה? אני לא שומע. חבר'ה. מה? שוב, יש לך רק ביצים? טונה אין. אין. קוטג' יש? קוטג' זה חלבון. גבינה צהובה יש? גבינה צהובה. אוקיי, אז אין גבינה צהובה ואין טונה, תסלחו להם. דג בשבת יש? עוף כל יום יש לכם? בשר, יש לכם? אז חבר'ה, אז לא להיות נודניקים, בסדר? זה שעכשיו... זה, שתדעו לכם שזה המחזור הכי קטן, דיברתי אותו פה במכינת עוצם והכי רועש ביפר. אתם לא יודעים לשתוק. כן. לא שומע? אתה אוכל חלבונים ואימון כושר? בלי. אוקיי. אל תכנסו לזה. שוב, ההגדרה שיהפוך לשומן, זה לא בהכרח החלבון. זה האם אתה ניצא במאזן קלורי חיובי. כן, הגוף שלך יגור שומן. בסדר? ברוב המקרים. עוד שאלות על נושא התזונה, או שאנחנו יכולים להתקדם הלאה? אז רק אמירה על מים, חבר'ה. 56-70% מגוף האדם הוא מים. הם לא קולה. זה לא מים בטעמים. זה לא שוואפ סופט. מים. תשתדלו להתעכב על הנקודה הזאת, לשתות מים. רובנו נמצאים בדיאדרציה, רובנו נמצאים בכמות נוזלים לא מספקת במהלך היום. אם הגעתי לשלב שאני מרגיש כבר צימאון, בדרך כלל זה כי אני כבר איבדתי אחוזי נוזלים יחסית משמעותיים, אז הגוף מוטט לי. תקפידו לשתות, תסתובבים בקבוק מים שיהיה איתכם במהלך היום. אתם תרגישו עירניים הרבה יותר, אתם תרגישו שבעים באופן יחסי יותר, אתם תראו שהרבה דברים טובים יקרו לכם אם רק תקפידו על נושא המים. שאלה שמישהו שאל אותי שם וכבר התחלתי לדבר? אין, כן? אז אנחנו ממשיכים. חבר'ה, פעילות גופנית. כמה אני רוצה? כן. מה אני חושב על ההפקעות חלבון? אני חושב שבהפקעות חלבון... אני חושב שבהפקעות חלבון הם קיבלו שיווק טוב מדי. אנשים הגיעו להישגים מרשימים מאוד בגוף האדם, עוד לפני הפקות החלבון. לא כל הפקות החלבון הן מפוקחות. זה לא שוק שעובר את תעשיית המזון או התרופות, או איפשהו בביניים. והפקות החלבון במקור שלהם נועדו להיות תוסף תזונה. תוסף תזונה אומר שאם עכשיו אני ספורטאי עילית שעושה 17 אימונים בשבוע, ואני צריך רגנרציה, אני צריך להתאושש היטב בין אימון לאימון, אז אני לוקח תוספי תזונה שמאפשרים להגיע. או אם עכשיו יש לי בעיה בספיחה מסוימת של דברים בגוף, אדם לא עלינו שהוא אנורקס או בתת תזונה, אז אנחנו נעזרים בתוספי תזונה כדי להביא אותו להישג שאנחנו רוצים. יש פרסום ושיווק גדול מדי לתוספי התזונה באופן כללי, בעיניי גם להפקות החלבון, זה לא איזה מוצר בריאות אולטימטיבי, אני אומר עוד הפעם, אם יש לך תזונאי שאתה עובד איתו, והוא מזהה שאתה צריך, והוא בחר לתת לך אבקת חלבון, הוא בן אדם מדעי וטוב, אז הוא ילך גם על אבקה שהיא מפוקרת, מבוקרת, שהצטברו עליה כבר מחקרים מספיק טובים וחזקים, לא כאלה שחברת אבקות החלבון עצמה מוציאה, אז בסדר, אבל המסה הקבועה של האנשים, לא יודע כמה יש בזה צורך. יש תפיסה שאם אני לוקח אבקת חלבון, אז אני אדם בריא. סתם, בהפעלת השכל הישר, לקחת אבקת חלבון בטעם ונילוגיות. כמה ונילוגיות זה בריא בעיניך? בא לי ונילוגיות. אני אוכל וניל ועוגיות. אני לא צריך בשביל זה אבקת חלבון. אני רואה אנשים מסתובבים כל היום עם השקר, זה כבר נהיה סמל סטטוס. אנשים הולכים עם השקר עם מים בפנים. קח בקבוק מים, פליץ, למה אתה הולך עם הכוס הזאת? בסדר? יש איזה בז, סביב זה, יש איזה שיווק טוב. כשהייתי קצין כושר באקדמיה למפעים, היה לנו בדיחה לקציני כושר, שאם עכשיו אני מגיע, אני רצתי 2,000 ב-8 דקות. אבל אם קניתי מכנס מהירים, אני רץ 2,000 ב-7.5. אם יש לי משקפי שמש של רודיס פרוג'קט, אני רץ 2,000 ב-7. אם יש לי שעון פולר, אז היה החברה כמעט הבלעדית, המובילה בוודאי, או גרמין או סונטו, אני רץ 2,000 ב-6.5. בסדר? ואם יש לי נעליים של ברוקס, אני כנראה רץ 2,000 ב-6 ו-7 דקות. 6 ו-7 שניות. נעשה לזה שיווק גדול מדי. אני לא אומר שאבקות החלבון זה רע, לא אומר שמחר זה סרטן, חס ושלום. אבל אני אומר, שיווק טוב מדי, לא כולם צריכים את זה, בסדר? הרוב לא צריך את זה, רוב מי שצורך את זה לא צריך את זה, ואלה שכן צריכים את זה, אני מקווה שיש מי שיכווין אותם להפקות הנכונות. אבל אני מוכן להתערב שכמעט אף אחד מהיושבים פה באולם, לרמת הפעילות שהם עושים, וכמות התזונה הפוטנציאלית שלהם, לא צריך את זה. חבר'ה, פעילות גופנית, כמה?
תלוי כל אחד
במה? כמה הוא אוכל? אני אוכל לפי הפעילות גופנית או שאני מבצע פעילות גופנית לפי מה שאני אוכל? אוקיי, יפה מאוד. אז עניתם תשובות יפות סך הכל. מדובר פה על משהו אינדיבידואלי. בהתאם למה המטרה שלי, באיזה מצב אני נמצא כרגע. אבל התשובה לגבי פעילות גופנית היא אני יכול לעשות המון פעילות גופנית. רק שהיא תהיה מותמת. יש אימונים שהגוף, הזמן שהוא צריך בשביל להשתקם מהאימון, בשביל לחיות עצמו, הוא יחסית קצר. אני יכול לשלוח מישהו לריצה, 3 שעות אחר כך אני יכול שהוא ישחזר את אותה ריצה. ויש אימונים שהגוף באופן ממוצע, כדי להתאושש מהם, צריך גם 72 שעות. אבל זה לא סותר. אני יכול לעבוד על סוגי אימון שונים. אני יכול לפצל את זה, אני יכול לפרק את זה. כמה זמן מנוחה אני צריך בין התרגילים? כמה אומץ אני יכול לשים בתרגילים? כמה תרגילים בכלל אני צריך לבצע? כמה סטים? כמה חזרות? בהתאם לאיזה מטרה? כל הדברים האלה זה בדיוק ההגדרה של תורת האימון. וזה בדיוק אחד מהדברים הכי חסרי ידע שיש לנו בשוק הרווח, שאנשים באים ואומרים לך בוא תתאמן, תעשה מיליון סטים, תעשה ככה חזרות, תנוח ככה. יש את הוותק, את הניסיון של המאמן, שנשוי וטעייה, שהוא רואה עוד מתאמנים והוא בוחן את הדברים, ויש לה גם להכיר את המתאמן עצמו, אותך באופן אישי. אבל בדבר הזה הכי פשוט, תתמידו עם המאמן שלכם. מכינת עוצם, שלא כמו כל המכינות הקדן צבאיות בארץ, בטח שלא כמו כל גופי ההכנה לצבא בארץ, דואגת להביא לכם לפה מדריך כושר, מאמן מוסמך, בעל ידע וניסיון. אני מבקש שיהיה לכם את הענווה לגשת לאותו יהודי יקר. אני מבקש שיהיה לכם את הענווה לבוא ולהגיד, אין יותר ידע ממנו. זה שהתאמנתי לא אומר שאני מבין יותר ממנו. אנשים באים אליי עם תוכניות אימון, אתה אומר לו מאיפה זה? חבר של אבא שלי הוא רץ מרתונים. סבבה, אני עברתי 3 פעמים ניתוח בבטן, אני גסטרולוג? מה זה קשור? אני הולך כל יום לשירותים, אני אורולוג? מה זה קשור אחד בשני? רצתי 42 קילומטרים, רצתי את זה פעמיים, צברתי מטראז' יפה על הרגליים, זרפתי למדריך כושר. אחד לא קשור בשני. ואם עכשיו היה מדריך כושר שיושב מול המחשב ורק קורא את הדברים ולא זז ולא רואה מתאמנים, נו בסדר, זו שאלה תיאורטית פלצנית קצת. כי אני לא מכיר כאלה באופן אישי, אני מכיר מדריכי כושר שלומדים ומתאמנים ומאמנים וצוברים ידע וצוברים ניסיון וצוברים מקצועיות וצוברים ותק וצוברים גם ראייה ותפיסה והשקפה על המתאמנים שלהם ועל השיטות השונות. כן. פעם היה אמירה, כשאני הייתי בצבא, היה אמירה, פחות מ3 אימונים בשבוע לא קורים תהליכים משמעותיים בגוף. היום אומרים לאנשים, רק צא, פעם בשבוע, לך. צא, תעשה משהו. ואנחנו יודעים שלכל אימון יש תמורה. אני לא בא להגיד לך כמה אימונים לבצע, אני בא להגיד לך, תבצע אותם תחת הנחיה. אני יכול שיהיה מתאמן, שאני אמן אותו גם יותר משבעה אימונים בשבוע. אמרתי לכם, ספורטאי צמרת שאתם מכירים אותם, מתאמנים האולימפיים, חבר'ה, 12-17 אימונים בשבוע. זה כמה אימונים ביום. וזה לא רק הם, משום שהם מתאמנים אולימפיים, הם נבנו לזה, בתיאוריה. אני יכול להמיס על בן אדם כמה אימונים ביום. השאלה היא, האם יש בזה צורך? ב', האם אני עושה זה באופן נכון? האם אני ממנן לו את העומסים? האם אני נותן לו את המנוחה שהוא צריך מעומס אחד לעומס אחר? האם אני בונה אותו לקראת המטרה שהוא ביקש? יש כלל שאומר, more is not necessarily better. איך נשמעתי חכם כשזה היה באנגלית? עכשיו נגיד את זה בעברית ותראו שזה לא פחות מחוקה. עוד, זה לא בהכרח יותר טוב. זה שביצעתי יותר אימונים לא בהכרח אומר שהאימונים האלה יהיו יותר משמעותיים ויותר יעילים. אני טוען הפוך. אם המאמן שלך טוב, הוא לא צריך 8 אימונים בשבוע להביא אותך להישג שאתה יכול להגיע אליו גם ב3. בסדר? יותר אימונים במידה מסוימת זה גם יותר פוטנציאל של פציעה. פחות אימונים אומר שלא בהכרח אני אגיע לאותו תהליך. לא יקרו הדברים. אתה לא איתי, יקר. זה מפריע. ולכן אני רק מבקש שאין לנו את הענבה ללכת לגורם מקצועי, ויש לכם כזה פה במכינה, שהוא לא סתם מאמן כושר באופן כללי. הוא גם יודע מה הלוז שלכם, מה העומסים שלכם. הוא רואה פה מחזורים במכינה, הוא לומד לראות מה גורם הפציעות. אני יודע להגיד באופי של המכינה שלנו כמה פעמים בשבוע בממוצע חניכים פוקדים את המגרש כדורגל. ואני גם שם, אני רואה אותם משחקים, אז אני יודע להגיד באיזה רמת עומס זה בערך. ואני יודע מתי יש להם אולם לשחק כדורסל. ואני גם יודע מה המסעות שהם מבצעים, ומה השבועות ניווטים שלהם, ומה הפעילויות שהם עושים, ומה הטיולים, ומה הסיורים, וכל זה. זה משהו שמדריך כושר אמור לקחת אותו בחשבון כשהוא מנהל את העומסים. אתה לעצמך לא תדע. אתם שאתם תחוו פה שבוע ניווטים במכינה לצורך העניין, אתם לא יודעים להעריך כמה משקל לקחתם וכמה מטר הלכתם, קילומטר הלכתם. הוא כן. ולכן אני אומר, אמרתי בתחילת השיחה, אנחנו לא נצא מפה עם תוכנית אימונים. חשוב לי שנצא עם הבנה, אין לי את כל הכלים. אני צריך ללכת למי שכן. אם אני יודע לקרוא עברית, ואם אני יודע לקרוא ארמית, אני יכול עכשיו לקרוא את ספר הזוהר ולהבין אותו? לא, אני אגש למישהו. לא אני, אבל מי שרוצה להתעסק בעולם הזה, ייגש למישהו, שילמד אותו, ילווה אותו, יחנוך אותו בזה. זה שאני פיזית מסוגל להזיז את הגוף, זה לא אומר שאני אדע גם להפעיל אותו נכון. אני ייגש למישהו, בן אדם מקצועי, שידע להפעיל אותי באופן הנכון, ושיביא אותי למטרה שלי. חבר'ה, לגבי הרווחה, אין לי הרבה מה להתעכב על זה. אתם במצב שנקרא באפריקנית אקונה מטאטה. יש לכם אפס דאגות. אם יש לך דאגה בחיים, תיפרד מחברה שלך, נפטרת מכל הדאגות שעוד יכולות להיות לכם. אגב, מומלץ בחום לשלב הזה של החיים ניפרד מהחברה. היא גם ככה תזרוק אותך עוד מעט. תקדים תרופה למכה. אני אומר לכם מניסיון, זרקה אותי. חבר'ה, עכשיו זה זמן שאין לכם כמעט אפס דאגות. רובכם לא צריכים לעמוד כל היום ולשלם את המלגה. לא דואגים לילדים בבית, לא דואגים למשכנתה. לא דואגים כמעט לשום דבר. הדאגה שלך צריכה להיות, האם אני עובד על המידות שלי או לא, האם קנתי בבוקר בזמן לתפילה או לא. אני לא יודע למה אתם פה אם אתם רק מנהלים שיח ביניכם וכאילו... זה גם לא נראה לי כזה מצחיק, זה שמשמאל אליך בכלל לא צוחק. אז לפחות תהיו איתי. חבר'ה, רווחה קיימת לכם, יש לכם. אתם באמת עומדים על אחוז דאגות מאוד 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 קטן. בזה, התהפוכות הנפשיות שעובר תלמיד מכינה, ואני זכיתי להיות בוגר מכינה, תהפוכות שעובר תלמיד מכינה שבאמת מגיע לשיעורים, שבאמת מתעמת עם הרבנים, שבאמת מבאר את הדברים, שואל שאלות נוקבות, מקשיב באוזן פקוחה ובלב פתוח לתשובות, תפוחות הנפשיות הן גדולות. ויש פה שערות רגשות לפעמים, לא רק השיקורים בפורים שבוכים. שערות רגשות אמיתיות שקורות בתהליכים פנימיים של האדם, והן חשובות והן חלק בלתי נפרד מהתוכנית, ותכף אני אגע בהן. ואמא, בוא נכניס את זה עכשיו. כמה דקות יש לנו ביום? פשוט תעשו 24 כפול 60. יש לנו 1440 דקות ביום. לא כי אני כזה חכם, חישבתי את זה לפני שנכנסתי, זכרתי את המספר. בסדר? 1440 דקות יש לכם ביום. נגיד שבכל יום אני עושה אימון. האימון שלי כמה הוא? 40, 60 דקות? נשמע לכם זמן סביר? כמה זמן מתוך האימון אני נמצא באתגר מנטלי עמוק, אני נמצא בקושי ממשי, שאני צריך להילחם עם עצמי, לכבוש את עצמי, לגבור על עצמי, כדי שאני אבוא ואני אגיד, וואלה, הכנתי את עצמי טוב לגיבוש בפן החוסן המנטלי. אני לא מדבר על הפן הפיזי, בפן של החוסן המנטלי. פחות מחצי. אני מפרגן למי שניצא על הסירית. בוא ניקח עכשיו אימון שאתה מבצע, אימון לחיצת משקולות, בסדר? ביצעת 4 סטים בתרגיל מסוים. 10 חזרות כל פעם, 40 חזרות. כמה מאותם 40 חזרות באמת היית צריך להילחם כדי להרים את המוט? נגיד 2 אחרונות, נגיד 6-8 חזרות. חבר'ה, זה מתוך 40, זה 20%. עכשיו תכפילו את זה באימון, זה מאבד את האחוזים. מה עם מנה המנוחה שלי? מה עם המעבר בין התרגילים? אני לא מדבר על הזמן שאתה ליד הכול למנהר את השק, אמרנו שאנחנו התגברנו על זה. עכשיו אתה בא ואתה אומר אצלך, אני בבית המדרש, וקיבלתי על עצמי בעזרת השם בלי נדר לעבוד על שמירת הלשון. אני אפילו לא הולך על כל שמירת הלשון, כי אני עדיין לא דוס טרור, אני החלטתי שאני לא מקלל. כמה פעמים ביום אתה תמצא אצלך, תופס את הראש ואומר אצלך, חייב לשים לב למה קורה איתי, חייב לשים לב לאיך אני מתנהל, חייב לשים לב לאיך אני מדבר, חייב לשים לב לאיך אני מתנהג. אני צריך להתחיל לשלוט במחשבות שלי, אני לא יכול להמשיך להיות ילד אימפולסיבי, די, אני מעל זה. ובוא נוסיף על זה עוד איזה עבודת המידות שקיבלתי על עצמי, כמו זה שקיבלתי על עצמי להתפלל את אחת משלוש התפילות כל יום, לא משנה שבת, חגים, לא משנה יום, אמצע השבוע, אני קיבלתי על עצמי. בוא נוסיף לזה שהחלטתי שאני לא מכור לטלפון, שמי 10 בבוקר עד 6 בערב, הטלפון לא אצלי. וכל פעם שאני מגיע לחדר הוא לא נעול, אני לא אומר לחבר שלי תחביא אותו, אני לא ילד. הוא ניצא בארון, ואני גדול, אני לא פותח את הארון, ואני לא מתעסק בטלפון. הפוטנציאל בבית המדרש להיבנות בחוסן המנטלי שלכם, בפן האישיותי שלכם, הוא עצום. אחד מהדברים ששמתי לב שעברתי בין מכינות, כשהייתי בקר של משרד הביטחון, ועברתי בין מכינות, היה שבמכינת אלי, חוץ מזה שזו מכינה מצוינת, שמביאה בחורים מעולים, יש להם כלל פשוט. גיבוש קורה בשנה ב'. מה ההבדל הגדול? חוץ מזה שלאלון יש עוד זמן להכין אותם, ויש להם מדריך מצוין והוא בונה אותם לזה. מה ההבדל הגדול אבל בין שנה א' לשנה ב'? זה לא ציר זמן, זה לא שעברו עוד 365 יום, ועכשיו אני ילד יותר גדול בשנה, כיף. משהו בהבשיל, משהו שאני יודע על מה אני נלחם, משהו בהבנה שאני מוכן להילחם מזה, משהו בבניית החוסן המנטלי שלי, אני יכול לבנות את זה באימונים, זה עוד שיטה. אבל זו שיטה יחסי קצרה, כולה כמה זה 1440 דקות. ואם תיקחו רק את אלול במכינה, בשבועיים שאתם נמצאים פה, תחשבו כמה מהדקות האלה, אם כבר קיבלתם על עצמכם משהו, ואם לא, זה זמן טוב לקבל קבלה שבלב בלי נדר. מה הפוטנציאל שלי להגיע באמת מוכן? שאני עומד שם בספרינט הבא, ואני לא מתשתקמק למטה ומבטר לעצמי, אלא אני עומד נעול ומוכוון, ואני דרוך לקראת הספרינט הבא, ואני יודע לעורר בעצמי את המוטיבציה הפנימית, לחבות רעשי רקע, ואני לא מסתכל על המגבשים, ואני לא חושב מה הם חושבים, ואני לא עסוק בלחשוב מה התכתיבים החברתיים. אני מורכז פנימה בעצמי, כי אני מתי את עצמי לדבר עם עצמי. בסוף, בגיבוש, צריך שיהיה לכם הבנה מאוד ברורה. אתה לא מתחרה עם זה שעומד מימין ומשמאל, אתה מתחרה עם עצמך. זה שאתה לא הצלחת בספרינט הזה לתת אחוז, זה לא כי זה שמשמאלך רץ מהר יותר. זה כי אתה לא הבאת את עצמך לידי ביטוי. יש הבנה שאנחנו צריכים להבין אותה, אתם תתעסקו המון בדבר על הפעילות גופנית, ולהיות תלויים על המתח מקבילים בחוץ ובאזור קרוסט שלכם. חלקכם תגיעו בענבה למדריך כושר, חלקכם לא, אבל הרבה מאיתנו שוכחים שעיקר ההכנה אמורה לקרות בבית המדרש, שם ההכנה אמיתית. עולם המכינות מייצר מדריכי כושר טובים שעם השנים הפכו להיות לוחמים. עולם המכינות מייצר אנשים שהם בני אדם, שהם עומדים אל תוך עצמם והם יודעים להסתכל ולעבוד קשה ולטבוע מעצמם. ולדרוש מעצמם, ולכן עיקר ההכנה שלכם, מעבר לפעילות גופנית, שזה תחום שאני במכינה שלי אישית אמון עליו, ואני משתדל להכיר את כל כולי, ואני משתדל שבאמת הבחורים יגיעו מוכנים, אבל אני כל הזמן מזכיר להם, חבר'ה, אני אחוז קטן. עיקר העבודה היא שלכם, והיא בכלל קורית בבית המדרש, כשאני לא פוגש אתכם. אז גם פה אני אומר לכם את אותו הדבר שאני אומר לתלמידים שלי. אתה רוצה להצליח, אתה צריך להתאמן נכון, ואתה צריך להיות במקום נפשי טוב, ואתה צריך לאכול נכון. ואתה צריך גם לנוח ולהתאושש, ותכף אנחנו נדבר על זה. אבל תדע לך שאתה צריך גם לעבוד קשה, וזה לא רק באימון. כשאנחנו באימון, אנחנו מרגישים חזקים, ואנחנו יכולים להראות לך איזה תוצאות, ולהראות גרף שיפור. זה חיצוני. שינוי פנימי, עמוק, אמיתי, קורה בבית מדרש. איפה שאף אחד לא רואה את השערה שעוברת עליך, איפה שאף אחד לא יודע. אתה חושב שהחברים שלכם בבית, כשתחזרו לרמלה, לוד, או מקומות שפויים, אתה חושב שהחברים בבית ישימו לב שהתחלתם לקלל פחות? הם לא ישימו לב לזה. אתה אותו אדם שמדבר באותו דיבור, רק הוא מעודן יותר. אולי חלקם ישימו לב שאתה אצילי יותר, שאתה רגוע יותר, שאתה מיושב יותר. אבל זה שהם לא יראו עכשיו איזושהי תפנית ממשית שקורית. הם לא יודעים כמה אתה נלחם על יצר הרעות, הם לא יודעים כמה אתה נלחם על שפת הלשון, הם לא יודעים כמה אתה נלחם מלחמות אמיתיות, כמה אתה דורש באמונה, כמה אתה מתגלגל מול הרם שלך, ואתה תובע ממנו שייתן לך תשובות, ואתה ממשיך לחקור ולבדוק אותם, ואם הוא לא תחל אותיות, אז אתה ממשיך גם אותם לתקוף. זה מה שהופך אותך לבן אדם אמיתי, זה מה שהופך אותך לבן אדם עם הסתכלות, שמסוגל להיות מודע לעצמו, ויגיד לעצמו לפני ספרינט הבא, אני רוצה לצאת עוד הפעם. חבר'ה, מנוחה והתאוששות. מה זה? מנוחה והתאוששות, זה אומר שנספק לגוף את התזונה שהוא צריך כדי שיוכל להיבנות. אמרנו, אם אתה שובר קיר בבית, אבל אין לך ברזל ובטון כדי לבנות אותו מחדש, לא עשית בזה הרבה. מנוחה והתאוששות אומר שאני ישן. הסיבה שאתה אומר 7 שעות בלילה, אם הייתי שואל אותך לפני שנתיים, לפני שינוי שחוקי מתקן נכנס מספיק רחב, 4 שנים, לא משנה, אז רוב היו אומרים לי 6 שעות בלילה. למה? כי זה באתוס הישראלי. אבל האמת שזה קצת אינדיבידואלי, אבל בגדול בוא נקרא לזה 8, תשאפו להגיע ל8. אני יודע שבאלול עם סליחות ולקום לשחרית זה כמעט בלתי אפשרי, אבל בוא נוציא רגע את אלול מהמשוואה, רוב השנה אני יכול להגיע ל8 שעות שינה. זה דורש ממני עבודת מידות, זה דורש ממני בגרות. זה אומר שאני יודע שעכשיו יושבים נגנים עם הגיטרה ויש וייבים טובים וכיף, אבל אני יודע שאני גם צריך ללכת לישון, כי זה חלק מהאחריות שלי המקצועית, זה חלק מהמנוחה והתאוששות. מנוחה והתאוששות זה גם כמה זמן עובר בין אימון לאימון, או בין סוג אימון אחד לסוג אימון אחר. מנוחה והתאוששות זה גם כמה זמן אני נח בין תרגיל לתרגיל, או בין סט לסט בתוך האימון עצמו. מנוחה והתאוששות זה חלק בלתי נפרד מתוכנית האימונים. מי שחושב שלהתאמן זה מגניב, אבל הוא לא מקפיד על התזונה שלו, הוא מקפיד על השינה שלו, שינה אמיתית. לא שינה עם אוזניות, לא שינה באור, לא שינה עם טלוויזיה דולקת או משהו כזה, אלא שינה אמיתית. אם אתה לא מקפיד על זה, תדע לך שאתה חוטא בתוכנית האימונים שלך. היה לנו מקרה שחניך אצלי היה פצוע, והבאנו אותו ליום סיירות בשנה ב', והוא ניגש ליום סיירות בידיעה שהוא פצוע, אמר לו, תשמע, כרגע אין מה לעשות, לא צריך להביא אותך קשיר, תעשה מה שאתה יכול. עשה, קיבל גיבוש מטכ"ל של דג. עכשיו אמרנו, תקשיב, אנחנו חייבים להחלים עד הגיבוש. אנחנו חייבים להגיע כמה שיותר קשירים. ואנחנו מנסים להבין למה הוא פצוע, מה לא קורה. האם הוא מוסיף על תוכנית האימון? האם הוא רץ תוכנית אימון, אימונים שאמרנו ריצה קלה והוא רץ אותה מריצה מהירה או בינונית? מה קרה? ואחרי שאני יושב עליו, ופיזיותרפיסט, במקרה זה אח שלי יושב עליו וכולי, פתאום אנחנו מגלים שהבן אדם ישן 4 שעות בלילה. כי הוא דבק בלימוד, כי הוא נכנס לזה מאוד מאוד חזק, כי הוא רצה. ברגע שסידרנו את השעות שלה, ברוך השם, היום הבן אדם לוחם בשלדג. אבל הנקודה היחידה שלא עבדה בתוכנית האימון, שהיא הייתה גורם לפציעה, הייתה היעדר שעות שינה. שאלות רגע לפני שאני ממשיך. חבר'ה, אני רוצה לדבר איתכם רגע על 3 עקרונות אימון. אגב, כבר דיברנו על יותר מ3, כי הרבה מהם נכנסו פנימה, כמו מנוחה והתאוששות שזה עקרון חשוב. אבל יש כמה עקרונות שאני רוצה שאנחנו נכיר אותם, כדי שאתם תבינו את החשיבות שאתם תדבקו במדריך כושר שלכם. לא רק שתראו בו דמות ותלכו אליו, אלא שתצמידו ותגיעו לאימונים שלו באופן קבוע, ובואו נבין רגע תהליך שקורה אצלנו. יש עיקרון אחד שנקרא עיקרון הדרגתיות. מה הוא אומר? איך? אוקיי, אז אני הולך לסגל מאמץ, אני עושה את הדברים באופן מדורג, אני לא נכנס בבום, אמירות אלה אמירות נכונות. בואו נתחיל רגע לפרוט אותם באופן פרקטי. אני הייתי רגיל לרוץ 15 דקות, בסדר? 2 קילומטר. בואו נעשה את הכל ככה לייט. הייתי רגיל לרוץ 2 קילומטר. עכשיו יש לי שאיפה לרוץ 10 קילומטר. אז מה, מחר אני נועל נעליים ויוצא לרוץ 10 קילומטר? לא, אני רוכש לעצמי את הקומה הבאה. עליתי מ2 קילומטר לנפח הבא שאני ארוץ בו. ואני נשאר בנפח הזה, אני מרגיל את הגוף שלי, מסביל אותו לאותו נפח. וכשאני יכול, אז אני עולה הלאה לרצף הבא. וכשאני יכול, אחרי שהסבלתי את עצמי, אני עולה לרצף הבא. וכשאני יכול, אחרי שהסבלתי את עצמי, וכן הלאה על זה הדרך, ויצרתי לעצמי מעין מדרג. זה עיקרון הדרגתיות, כן. אז אמרנו, אני הקפדתי לפתוח את זה את השיחה. אתה לא תדע. המדריך כושר שלך הוא זה שאמון על הדעת. הוא היה צריך ללמוד את הפיזיולוגיה של גוף האדם, את האנטומיה של גוף האדם, את תורת האימון, את עקרונות האימון, הוא היה צריך ללמוד את הקינזיולוגיה ואת הביומכניקה, היה רצוי שהוא יעשיר את עצמו בעוד קורס על הורמונים וכן הלאה, כן. מה, אתה צריך להתעצם עם המדריך שנקרא לזה עוד במשקל, בקילומטר שאתה מה משקל, אין לי תעצת אותו דבר, אתה יכול לעלות אין בעיה. אבל הרבה פעמים כשמתאמן עולה, אני לצורך היום בשלב מסוים, חבר'ה אצלי מקבלים תוכנית אימון של אימוני התנגדות, שאנחנו מגיעים לשלב שהם נבנו והם מתחילים להעמיד משקלים בתרגילים, וכל כמה זמן אני עושה להם פולו-אפ, אני בודק איפה הם עומדים. וכשאני רואה שבן אדם תקוע על משקל או דברים כאלה, הרבה פעמים אני פשוט מוריד לו את המשקל, מחזיר אותו אחורה, עובד לו עוד הפעם על הטכניקה, ומעלה. או שאני אומר לו, תקשיב, אתה קופץ במשקלים, אבל בצורה לא מבוקרת ולא טובה. יש יהודי יקר שאני מאמן אותו מרחוק בוואטסאפ, תוכניות אימון שלט רחוק שכזה, הוא מתאמן לאיזשהו גוש מאוד אינטנסיבי. היה לו פציעה. וכשעוד הפעם עברנו לראות מה הפציעה, איפה זה נגרם וכולי, ראינו שבתוכנית הכוח שלו, בתוכנית ההתנגדות, היה לו עלייה לניארית לא פרופורציונלית. בפיסה שלי, יכול להיות שהמאמן שלו ראה בזה היגיון. בסדר? אבל אחד מהדברים שזיהינו, חוץ מזה שהפיזיותרפיסט הבחן אותו וזיהה עוד משהו, היה שבאמת הוא מעמיס על עצמו עומסים שהם לא נכונים. זאת אומרת, מה, אני צריך על כל דבר ללכת ולשאול? לא על כל דבר. אבל כן, מדי פעם ללכת, להתייעץ, לשמוע, לבדוק, לבקר את עצמך שאתה באמת עובד נכון. בסדר? תאר לך שעכשיו אתה למדת ריתוך. אתה יודע לתתך, לחבר שתי חלקות ברזל. אבל עכשיו אתה בונה קונסטרוקציה מסוימת. יש לך תוכנית, אתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, אתה בונה את הקונסטרוקציה הזאת. אתה מדי פעם, אתה קורא לחבר שלך, שהוא רתח יותר מנוסה, אתה קורא למהנדס, ריתוכים לא אולי זה קונסטרוקציה, תגלה שהכל דפוק והטריבונה קורסת, זה פחות. נכון? פה, בתוך התוכנית שלנו. בואו נזרוק פה מספרים, כדי שיהיה לנו יותר נחמד, בסדר? אמרנו שאנחנו מתחילים פה ב-2, בואו נגיד שעלינו ל-3, נגיד שעלינו פה ל-5, עלינו ל-6, עלינו ל-8, הגענו ל-10, בסדר? העיקרון הזה נקרא עיקרון הדרגתיות. הבעיה בעיקרון הזה, זה שיוצר לנו מגמה שגם היא ליניארית. אני כל פעם נמצא בעלייה, והחשש בעלייה הזאת זה שאולי טעיתי. אולי לא הערכתי את העומסים נכון. אולי היה לך גם מתח נפשי מאוד גבוה. אולי משהו בעלייה שלך לא היה טוב. משהו בתזונה שלך לא היה טוב. אתה לא יודע מזה עדיין. ואתה לא יודע מזה עדיין. ולכן יש לנו עוד עיקרון שאנחנו מוסיפים נדבך מעל זה. אמרתי לכם שיש לנו מנוחה והתאוששות שהיא קוראת לנו גם בין אימונים, יש לנו גם מנוחה והתאוששות שהיא קוראת לנו בתוך תוכנית האימון, בתוך העומסים. אנחנו קוראים לעיקרון העיקרון המחוריות. בעיקרון, אוקיי, עלית חצי. ואז אני עולה פה ל-3, אפילו ל-3.5, ואני ארד פה חזרה ל-2.8, סתם אני זורק מספרים פלוס מינוס כדי לדמות לכם. ואני עולה פה ל-4, ואני ירדתי ל-3, ואני עליתי פה ל-6, ואני ירדתי וחצי, בסדר? ואני עולה ל-7, ואני ירדתי ל-6, ואני עליתי פה ל-9, ואני ירדתי ל-8, ועליתי פה ל-10, הגעתי לאותו יעד. אם לשבת, אני עולה בעיקרון, עכשיו כשאני מסלול שמל הנייד, הוא נמצא פה. הוא נמצא בין המשוואות, ולפעמים נמצא מעל הקו, ולפעמים נמצא מתחת לקו. הדבר הזה מאפשר לי איזושהי בקרה שאני לא אגיע לפציעה. זה מעין ירידה שהיא לצורך עלייה. זה מעין איזשהו עובדה נוסעת, איזה חיים. זה בעיקרון המחזור, מחזור כזה חייב להיות שבועי. לא, אני יכול לעשות מחזור של שבועיים, של 3. אני המאמן לבנה את זה בהתאם לאיך שאני רואה נכון. בהתאם לעונה שיש לי, בהתאם למקטע שיש לי, בהתאם לזמן שיש לי, ליעדים, לכמה אני יכול להעמיס עליו. אם אנחנו מעמיסים הרבה, אנחנו מורידים באופן משמעותי, די לא רואים לזה, אנחנו מורידים באופן משמעותי, מפילים, אני יכול לשחק עם זה בכמה... ההבנה שצריך לזוריות. אמן, הוא צריך להכיר, הוא צריך לדעת לעשות את זה. מלווים את שני אלה, שתי עקרונות שהם שייכים לכם. עכשיו אני יכול לתת לכם 10 ואפילו 13 עקרונות אימון, תלוי איך אתה רוצה לחלק את זה. אבל החשוב זה שנבין, זה של המאמן שלכם. הוא הדמות המקצועית, הוא צריך לדעת ולהכיר את הדברים האלה. אתם צריכים לסמוך עליו וללכת אליו, להידבק פה בעניין הזה. עקרונות הם שלכם ורק אתם יכולים לעשות אותם. אחד, על המנוחה ואיתו. תקפידו לשאול. השני זה עקרון הרציפות. עקרון הרציפות אומר דבר פשוט מאוד, אתה לא אורח באימונים. אין דבר כזה, הייתי בחלק מהאימונים, הייתי בערך, את הרוב עשיתי. תוכנית האימונים היא תוכנית לביצוע. הלכת לרופא, הוא גילה שיש לך חיידק. נתן אנטיביוטיקה לטפל בך, לקחת יום ראשון, שני, שלישי, אחרי שלושה ימים הרגשת כבר טוב. ביום הרביעי עוד הצלחת להתמיד, ביום החמישי ככה קומסי קומצה, ביום השישי כבר בקושי לקחת, בשביעי כבר שכחת. מה קורה עכשיו לגוף? חוזר החיידק. וכשהוא חוזר עכשיו, הוא חוזר גם עמיד יותר. אז הפעם הרופא נותן לך אנטיביוטיקה אגרסיבית יותר. ובאנטיביוטיקה האגרסיבית הזאת אתה לוקח מינון גבוה יותר, אתה לוקח אותה יותר מספר פעמים, אתה לוקח אותה גם לעשרה ימים עכשיו. תצמיד, בעזרת השם תתגבר. לא תצמיד, אתה בבעיה. תוכנית האימון היא לביצוע, היא לא המלצה, אתה לא עושה אותה ליד ובכאילו. תוכנית האימון של המאמן שלכם כותב, לא משנה, והוא מעדכן אותה בהתאם ללוז המכינה ובהתאם להתקלות שיש, היא תוכנית לביצוע. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו, אני מגיע לך רק בימי שלישי. מה אתה עושה בימי ראשון? אני לא יודע באיזה ימים האימונים שלכם, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני עושה חלק מתוכנית האימון. עליך מוטלת האחריות שעקרון הרציפות. בוא נשחק רגע משחק של מספרים. זוכרים את הטבלה שלנו? נגיד שהגעתי לאימון של 2, לאימון של 2.5, את 3.5 דילגתי, לאימון של 2.8, לא רואה שאתה לא מתחיל. דילגתי לאימון של 3.5, הוא חשוב. נגיד שאני שעה רק באימונים למעלה, 3.5, 4, 7, 9, עקרון הדרגתיות, נשמר? נשמר, אבל לא המחזוריות. אתה תיפצע. אז או שהתוכנית היא לא מספיק גבוי, ואז אתה אומר, אני יכול לעשות יותר טובה, המדריך לא מבין. אתה אומר, אבל רק כפיפה שלושה אימונים. אתה לא יודע איזה שלושה אימונים היו. שלושה אימונים באיזה פרק זמן. חבר'ה, מדינת ישראל משלמת עליכם כסף, משרד הביטחון, משרד החינוך שם כסף על כל אחד מכם. אני שותף ללימוד תורה שלכם, כי אני משלם מיסים. לא מעט כעצמאי. לך יש תפקיד. אם אתה לא ניצא פה במכינה כרגע, תורה, מתאמן, נח, מתאושש, מתמיד באימונים, מתמיד בתיאורים, אתה לא עושה את התפקיד שלך. זה תמיד קסום לדבר על איזה אידיאל עליון, שאנחנו נהיה בצבא ואנחנו נרתום ואני רוצה לעשות שירות משמעותי. איפה אתה עכשיו כשמדינת ישראל צריכה שתלמד תורה? איפה אתה? איפה אתה עכשיו להתאמן? יש את הפסקה שכולנו אוהבים לתאמן. תחזק את רוחה למען המולדת, שכלל את כוחם של הצדיקים העליונים. איפה אתה? אימונים באופן עצמאי, אתה חושש שיש לך באמת את כל הכוח והיכולת? אתה אומר, הנה, אני מגיעים את הפסקה של הרב קוק, אבל אתה לא לומד את התורה. אתה חושש שככה אתה תציע את עצמך לידי ביטוי. חבר'ה, אתם בגיל, בשלב שסומכים עליכם, בבגרות שלכם, בצורה הגבוהה ביותר. אין שום דבר שאני מקבל שאתם לא. אתם יכולים לנהוג ברכב כמוני ולהיות בכביש בדיוק. בתיאוריה יכולתם להתגייס עם נשק בדיוק. אתם יכולים להוביל, לא ניתנה האפשרות הזאת, כי לא הייתי לוחם. אתם יכולים בתיאוריה כבר לגדל, להתחתן ולגדל ילדים. שום דבר לא מבדיל אתכם ממני. ולכן גם התביעה החברתית ממכם עלתה עשרות מונים, ואתם צריכים לתבוע את זה מהצד. מדבר בצורה לא, זה לא משהו לא מכנס. בין הדמות לבין התופעה שאתם רואים יש פער. פער שלא מתיישב. אם אתם תבואו אליי הביתה ואתם תראו אותי, בטלן יושב עם בוקסר וגיטרה ב-11:30 בלילה עם חברים, תבואו ותגיד, הוא מקולקל. לא מתכנס. וגיטרה. שבו עם בוקסר בפיסוק, תהיו חכמים. שבו עם החברים, חבר'ה, הכל באמת טוב. אבל מה אני עושה? אני יושב ומאשן, או שאנחנו יושבים, מנגנים, אומרים דברי תורה, אנחנו יושבים, מדברים על החיים אמיתית, מקבלים ביחד החלטה, אני נדר, שאני משדל על, וואי. מה? שואלים אותי מה יקרה, אתם תעברו את הגיבוש, לא עוד איזה ספרינט אתם תעשו. מה אתם תעשו בין הספרינטים? בזמן של המנוחה והתאוששות, איזה שיעור אתם תבנו בעצמכם, לדעתי זה הנקודה יותר משמעותית. חבר'ה, שאלו לכם. אתה כל הזמן דרוך. חבר'ה, אם יש לכם שאלות עכשיו ספציפיות על תוכנית אימון, את מה שרציתי להגיד ציינתי, תשע רבע בעזרת השם תפילת ערבית. אם יש לכם שאלות עכשיו ספציפיות ויש לכם באמת שאלה על מספר סט, מספר חזרות, אני אשתדל לתת מענה. אבל אם יש לכם שאלות רלוונטיים לכולם, מתיחות אחרי אימון. לא עושה. מה אתה חושב על מתיחות אחרי אימון? זה טוב לגמישות. ההגדרה של גמישות זה הגדלת טווח בין המפרקים. 12. אותי כדי... הגמישות שלי היא דבר פונקציונלי, זאת אומרת, עכשיו עשיתי שפגט. אני גמיש ברגליים? אז אם אני יכול לעשות שפגט בנים, זה מכונה שפגט בנים, אני גם אוכל לעשות שפגט בנות? אבל זה אותו מפרק. זה פשוט לא אותם שרירים. גמישות... ואני... אם אני רוצה... בתנועה דינמית, זה שאני מבצע את התנועה שוב ושוב, ואני מניף את הרגל לאט לאט, אני יכול לבצע אותה באימוני התנגדות, שאני לאט לאט מגדיל את טווח התנועה, דווקא לשבת במתיחות, נו, אז תעשה אימון, גמישות, בפני עצמו, אם הדבר הוא קורא לך, מה היתרון שמתיחה דווקא בסוף, שהשריר חם, בכמה שניות הראשונות, 5, 7, 8 שניות הראשונות, השריר בך בטוח שאתה רוצה לקרוא אותו, הוא יותר מתכווץ ממה שהוא מאפשר לך לקרוא אותו, אז בטח שלהיות במתיחה 15 שניות זה לא עוזר, מה שדיברו על להפריש, זה את החומצה הלקטית, מה שמכונה חלב, היא מתפזרת בנוכחות חמצן, תרצה או לא תרצה, אתה לא צריך לעשות פעולה אקטיבית. ואם כבר משהו, זה להמשיך לעשות בתת עומס אותה פעולה, זאת אומרת, ציינתי לרוץ, אימון אינטנסיבי, תמשיך בריצה קלה, שיעזור להזרים דם לדם המטרה, את מה שצריך, את מה שצריך. אין יתרון למתיחות. אם כבר משהו, זה מתיחות דינמיות לפני אימון, להכין את הגוף למעמד, אבל לא הסטטיות, בסדר? האם מתיחות סטטיות בהכרח נגד? זה גם תחום שאני משתדל להתעסק בו, כשאני רואה שבא לך מישהו, תמתח יותר חזק, תופס לך, תמתח לך שמה, זה כבר יכול לעשות נזק, בסדר? שער הזמן, הסיבה להשקיע בו, אני לא רואה יתרון המדעי בזה, אנחנו לא, אין איזה יתרון שאנחנו יודעים להגיד על מתיחות, נכון, פעם כולם עשו אותם, אני לא עושה, יש לי מתאמנים גם בגילי 70, ויש לי מתאמנים ילדים בגיל גן, כולם בסדר. כן. אני, שוב, אתה רוצה לעשות, אני לא עושה, לא עושים. לא משתי סיבות, פעם אחת, כי זה פשוט לא עושה את הפעולה הזו, פעם שנייה, כי אין הגדרה מדעית ששריר תפוס. מה תופס אותו? אני, אין לי גמד בתוך השריר שמחזיק לו למטה. שריר מקובץ זה לא שריר מקובץ, זה מרפא את עצמו. זה שעכשיו מתיחה אחרת, הקטיני ומאוזיני משארו מחוברים. חבר'ה, גם עכשיו אני מדבר, אני כל הזמן מקווץ ומותח את השריר. בסדר? אני לא שומע מכילה? מדע זה מדריס. באימונים שלכם במכינה? אימון, רגע, אני לא שומע. אימון כוח, הרצאה? זה לא שאלה שציף, אפשר. אתה רוצה עכשיו להשקיע עוד, אז תשקיע. דבר עם המדריך כושר. תראה איפה אתה יכול להוסיף לעצמך בתיאום איתו. כי הוא רואה את העירייה הרחבה. אימון הוא מוגדר כ-60 דקות. האם עכשיו כולם יוצאים לרוץ 60 דקות? לא, יש לי זמן אימון, למה לא לשלם? כשהייתי מדריך באחריי, אז קראתי לדוקטור זוהר סדם, שאני מעריך מבחינה. יש לי 120 דקות עם החניכים שלי באחריי. אתה חשבתי לבצע ריצת 1 קילומטר. עשיתי חטא, בלבלתי להם את המוח. עשיתי מתיחות, כאילו היה לי מספיק ידע מקצוע. חקתי מסכם, אפילו 5 דקות, ומורק. קילומטר זה מאוד לאט, 70 דקות. 70 דקות באימון. ואין מה לעשות. אז מדריכים, אתה תקדר אותם בחטא. תקדר בחטא זה כבר ריצה. חמוד, אז אתה כבר לא ב-1 קילומטר, אז אתה מעלה להם על העומס ממה שתכנן המדריך, דוקטור שדה. בסדר? ולכן יש פה איזה מורכבות. המדריך כושר, יש את הדברים. איזה חטא. רגע רץ 20 דקות. בוא נעשה את זה רובי, יש לו עוד זמן באימון. בוא נבנה גם את תרגילי הכוח. נלמד לבצע אותם נכון, נראה שיטות שאיך אנחנו יכולים לבצע אותם. בהמשך, הוא אגיד לכם, חבר'ה, תעצרו עכשיו. אני בכוח לא יכול להמשיך להשקיע באימון, אבל הנה, כבר ראינו איך אתה מוצא. באופן אימונים איתי בימי ראשון שלישי, אנחנו מתעסקים יותר בנושאים אלה ואלה. בסדר? זה לא שהמדריך כושר שלך טועה, אני לא יודע, אני לא מכיר את התוכנית שלו, אבל בוודאי סומך עליו. ואני בלי להעליף פה אף אחד יותר סומך עליו ממה שאני סומך עליכם, לא כי אתם לא אנשים נהדרים, כי הוא עמל ורש ידע ובנה אותו. לשבת איתו, להבין מה שיבה מאחורי הדברים. אין זה מתקדם הלאה. תהיה גדול, תבחר מה אתה עושה. כן.
אם אני רוצה כרגע להעלות את המסה, אז כמה ריצות יקלו לי בעלייה? כמה
כאילו... אז שוב, יש ממד מסוים שבאמת כשאני מבצע יותר פעילות אירובית, הגוף בשביל הייעול, הוא יותר פחות... רגע בבניית השריר, וכן הפוך. האיזון של הדברים הוא חשוב. אתה רוצה לבנות מסה, אבל אתה רץ, לקראת מה אתה רץ? לקראת הגיבושים. אז אם אני אבוא ואני אגיד לך, תראה, אל תרוץ, זה מפריע לבניית המסה, אתה מוכן לגיבושים? אז במילה זה לא רלוונטי כרגע. אתם לא ספורטאים, אתם לא בולדי בילדרים. אתם מתאמנים בריאים וחזקים, טובה, וחסונים מנטלית, פיזית, כדי לעבור את המיונים המפרחים. עם הריצות שלך, שזה כרגע הליבה, כי בואו, הייתי בכנס של מאמני קבוצות הכנה לצבא, ודיבר איתם על הרמח, על החשבוני ההתנגדות, יפה מאוד בדבר הזה, ואז הוא ניגש אליו ואומר לי, לא, אתה מצליחה בקבוצה, מתאמנים, אז אני אומר, בוודאי, מפקד. עד ינואר, אני צריך להכין אותם ליום שדה. יש ביום שדה אקטים של אימוני התנגדות? זניח. עד מרץ, אני צריך להכין אותם של אימון התנגדות, יש פגוש. זניח. אז נשאר לי ממרץ לאוגוסט להכין את הלוחם, מבחינה פיזית, שיהיה חזק, כדי שיוכל לשאת משקלים, בד בבד לזה שאני צריך לגעת בחשבון, שיכול להיות שיש לו עוד גיבוש אחד יותר אחרי שהוא מתגייס וכן הלאה. אם אתה עכשיו בוחר לעלות מסה, תעבוד קשה. אבל אם אתה בוחר יותר על הריצות, תדע לך שזה חלק הרקע, מאוד מרכזי, מההליך המיון לצבא. תלב גם וגם. אתה כנראה לא תגיע לאותם הישגים של מסה, הפוטנציאל שיכולת להגיע, אם היית עושה את אותו מספר אימונים, והיית ממיר את אימוני הריצה, אימוני התנגדות. בסדר? אבל השאלה היא עכשיו לא מה נפח השריר שלי יכול להיות. השאלה היא עכשיו, מה אני רוצה להשיג? חבר'ה, שריר ושומן זה שתי פונקציות שונות לחלוטין. הוא שאל, האם מסת שריר יכולה להפוך להיות מסת שומן? הקבלה, האם שולחן עץ יכול להפוך להיות שומן ברזל? אנחנו יכולים לאבד שומן, ובד בבד, בגלל אופנים, לבנות מסת שומן. אבל זה לא שהשומן... איך? אתה מגיע למצב שהגוף במאזן קלורי שלילי, כי אתה העלית את כמות האימונים שלך, והגוף במערך מטבולי יותר גבוה, כי אתה בונה מסת שריר. בסדר? אז אתה בונה את מסת השריר שלך, זה אחד, ואתה מאבד את אחוזי השומן שלך, שזה... והם קוראים נחמד, וזה תמיד כיף. אבל לא לחשוב שעכשיו אני צריך לסבור שומן כדי להפוך אותו לשריר. בסדר? כן. הגדרת את קצת הוא באולימפוס ואני שפוט. זה לא חייב ככה, קודם כל אתה משכיל, דבר איתו, תשמע. ב' יש אסכולות שונות. אפשר להגיע לאותו פסגה, אחד ילך במעלות, השני ילך בשביל הפטלטל והשלישי ילך במעלית. הם יגיעו לפסגה, בסדר? יש אסכולות, יש אסכולה שתגיד לך תעשה כך, יש אסכולה שתגיד לך תעשה אחרת, אבל אני אומר, כרגע אתה פה במכינה בנווה, במכינה באוצן. ויש לך את הזכות שהעמידו לך אדם מקצועי, שילווה אותך. הוא לא מביא רק אותך עכשיו. בכלל אתה מזור, ויכול להיות שאתה מקבל ממנו אחווה, מקדם אותך. זה לא יקרה אם אתה לא ניגש אליו. תגיד לו, אני אשמח להבין מה קורה בכך וכך. יש לי עוד יעדים אישיים, אולי אתה יכול לעזור. יש לי רצון ונכונות להוסיף עוד דימוי, היית ממליץ לי לעשות. אבל דבר איתו. הוא שם, הוא בן אדם, הוא פנוי פתוח, אני מאמין, כדי לשמוע ולקבל. ואני אומר פעם, אחד מהדברים שהופכים מאמן למאמן יותר טוב, זו עובדה שהוא מאמן יותר זמן, והוא גם מקבל מהמתאמנים שלו. הוא שומע מהחוויות שלהם, הוא מבין את הרצונות שלהם יותר טוב. אני אתן דוגמה על עצמי, שאני לא כזה מאמן אולימפי, אבל בסוף, כשהייתי מגיע, אז הייתי תמיד מאמן תוכניות אימון, עם התרגילים, ורוצה שהם ירוויחו גם את זה, ושירוויחו גם את זה, והייתי מלמד אותם על הדברים, ומראה יש לי יוצא. עד שהבנתי שאם אתה רוצה שהמתאמן שלך באמת יעשה את התוכנית, all simply stupid. תשאיר את הדברים הכי פשוטים שאתה יכול. תן לו כמה תרגילים שברוטינה הזאת יכול להתמיד ויכול להתקבע עליה. זיהית שיש לך עכשיו מתאמן עם הרבה משפט, הרבה מוטיבציה, ושאתה יכול להוסיף לו תרגילים, תוסיף. בסדר? יש אחד שבא ורוצה איזה דגשים ספציפיים, תן לו. אבל אתה לומד את זה דרך המתאמנים, אתה לומד את זה עם הזמן. זה יש לך שול המאמן שלכם, לשפר אותו, לשפר אתכם. הוא לא נמצא שם באיזה קוביה שאי אפשר לגשת אליה. עוד שאלות, רבותיי, כן. איך? שאלה יפה, הוא אומר האם הוא רצוי לסיים ריצה בספרינט, או אני אשאל קצת אחרת, האם יש עניין שכל ריצה תסתיים בספרינט. הייתה תפיסה כזאת, היא לקוחה מהעולם הלוחמים, עולם קצת כאילו, אבל מה המהות? אם עכשיו עשית ריצה קלה, ריצה נפח, שהיא אמורה לעבוד לי בערך 70% מתוכנית האימון, קונה את הנפח, מרגיל את הגוף שלי, מסביל, מישור הסבילות, מסביל את הגוף שלי לאותו אימפקט שחוזר לי מהקרקע, אז למה הספרינט? למה הוא תורם? ומאידך גיסה, כשיש אימון ספרינטים, אני לא מצפה שבסוף האימון ספרינטים אני אציין את הריצה בספרינט, כי איפה היית כל האימון עכשיו? היית אמור לי קרה, מה פתאום נשאר לך עתודות כוח? אם אני אקח עכשיו בן אדם שהוא רץ לצורך העניין, ריצת 3,000, בסדר? ריצה של הברור. גם שהוא רץ, ריצה ברור, ריצה של 3 קילומטרים, זה כבר לא ברור, לא משנה, באורחן כושר בסיסי, 3 קילומטרים. והוא רץ בקצב שאם אני מצייר אותו, אז אנחנו רואים בקצב שלו שהוא ככה, משחק בקצבים, ובסוף נעשה ספרינט. כל תעודת הכוח הזאת שהוא נתן ב-300 מטר האחרונים, כמה שניות נקטע לו מהשעון? 3 שניות? 4 שניות? והרבה פעמים גם פחות. אבל אם עכשיו אני מלמד את המתאמן שלי, שכשהוא פרץ את אותה ריצה, הוא מכיר שלו, הוא יודע מה זה קצב קל, בינוני, מהיר, פרץ את הריצה שלו ככה מסודר, עם תוכנית, ובסוף יש לו פה להוסיף. כמה הוא ניקח עכשיו מהשעון? עכשיו היה לו 3 קילומטרים של ריצה מגמתית, מחושבת ונראה לנקות מהשעון. ניקח 3-4 שניות, שזה מה שהוא הספיק להוריד בספרינט. יכול להיות שהוא פה גם 12 שניות, או יותר, אני לא יודע. בסדר? ריצה שאני בא ואני אומר, בסוף דפקתי ספרינט, מה המהות? זה משהו פיזיולוגי ש... אם נשאר לי עתודות באימון, מהות האימון היה שאני רוצה לחסל לך את העתודות, באימון, אימון, לעבוד על משהו שנקרא קרדיו-וסקולרית, מערכת הלב, הריאות וכלי הדם, אז למה הספרינט הזה בסוף? סתם לבוא ולהגיד, ציינתי בספרינט? נו, גם את האלה של כל עלייה חייבת בספרינט. שוב, זה קצת חוסר הבנה בפיזיולוגיה, מי שיבוא ויגיד לי, אבל זה בונה לוחם מבחינת החוסן המנטלי, אני בגישה שאומרת, עכשיו באימון תתאמן מדעית נכון, ועכשיו כשאתה ניצב במכינה ואתה עובד על מידות, תבנה לך נפשית וחוסן מנטלי נכון, ואין בעיה לשלב מדי פעם. בסדר? עושים מודל יום שדה, מדי פעם איזשהו אימון פיק כזה קשה שמאתגר אותך, אבל בשוטף רוב האימונים לא אמורים להיות כאלה. עוד שאלות. כן. כן? בפשטות. לא כל מי שאתה מכיר שסיים, מתאמן בדיונה. תראו, אם עכשיו אני רוצה ביום שדה. צריך כדי להצליח באקטים שלך. יכולת אנאירובית, אוקיי. מה עוד? לא שומע? מנטליות, סבבה. נעלה, אבל מה פיזיולוגית יאשר לי להצליח? איך? סבולת לב רעה. אם יש לי יכולת אנאירובית, רצתי ספרינט, רצתי 2, רצתי 3. כשיש לך 15-17 ספרינטים, חשוב זה שיהיה לי את היכולת להתאושש בין ספרינט לספרינט. אותה יכולת אירובית, אמרנו שעכשיו אני רץ קל, בלי ספרינט בסוף. רץ קל, נהנה מהרצה. ואם אנחנו באים ואנחנו רואים שאני רוצה גם שיהיה מהירות, כי בסוף המטרה שלי בספרינט זה גם לעקוף אנשים, את המהירות אני לא מפתח בדיונה. בדיונה אני יכול לפתח אלמנטים כמו כל שריר וכו', אבל המהירות עצמה, אם אני רוצה לעבוד עכשיו על המהירות, זה לא יקרה בדיונה. האם נכון לשלב אימונים בדיונה כדי להכיר, כדי להרגיש, כדי לדעת? כן. האם עכשיו כל להיות בדיוק, אני גורס שלו. זה? עוד... מדריך כושר, כן. אני אנסח את השאלה במילים קצת יותר מדויקות, בסדר? שואל החבר, אם עכשיו עבדתי באימון, ובאימון הזה הרגש שניתן היה קבוצות שרירים שונות, או מערכות פיזיולוגיות שונות, האם יש עניין ביום שאני לא מתאמן עליהם, ועכשיו כאל קבוצות שרירים אחרות? התשובה היא כן, אפשר. אם בהכרח יש עניין כזה, מה המטרה, כמה ימים יש לי, כמה נכון להשקיע בזה, בסדר? האם טכנית אפשר? אמרנו כן, אפשר גם להביא מתאמן שיתאמן 7 ימים בשביל אפילו יותר. האם בהכרח זה נכון? זה עלות מטורפת. האם עכשיו אני צריך להשקיע בזה בכלל את הזמן? אולי זה בסדר שיהיה לי את המנוחה. אולי אנחנו יכולים ב3 אימונים בשבוע להגיע להישג הנדרש, ובשאר הזמן אנחנו רוצים להשקיע בלימוד תורה, או בלימוד תורה, או נגיד סתם מהראש, אני אזרוק לכם לימוד תורה, אבל כן, אפשר. ברמת הרעיון אפשר. עוד שאלות, רבותיי. בוא נתחיל שהתשובה, שואל החבר אם יש עכשיו קטעים בבטן, איך אני יכול למנוע? נתחיל שהתשובה, אני לא רופא. בסדר? אני לא אומר את זה כדי לקסטח, אני אומר את זה כי אמיתי, צריך לדעת מה המגבלות ומה הידע. באופן כללי יש לנו כל מיני מחושים באימונים, כאבים בצד, יש כאלה שיש להם כאבים בבטן. אחד הדברים שאני אומר זה לראות עצמך. אם אתה אוכל מתוגן קרוב לאמון, או אם אתה חווה את אותם כאבים, אולי אתה צריך ללכת להתרוקן, כי אתה מסיים אימון ואתה מרגיש... איך? לי לא ידוע לקשר ישיר בין א' לב', בסדר? אבל שוב, כאב, שזה משהו קצת לא מוגדר, בבטן, זה יכול להיות אצלך ואצל אדם אחר שלושה דברים שונים. בסדר, אם יש אדם שיש לו איזושהי מחלה או משהו כזה, אז הוא ירגיש כאב, הוא ידע גם אולי לאפיין אותו. יכול להיות אצל אחר, זה קשור ביציבה שלו, שהוא מפעיל את השרירים, אז בסוף האימון הוא פתאום מרגיש שהשרירים בבטן מאוד מאוד כואבים לו, כי הוא רץ במכונה. השאלה היא שאלה מאוד מאוד כללית, בסדר? ההתייחסות שאתה מבקש היא התייחסות יותר פרטנית, ולכן אני אומר, שים לב לעצמך, שתאמן אם אולי הוא מראה שמשהו ביציבה שלך, תשאל את עצמך מתי אכלת, או אם התקעת, או אם שתית, שזה דברים שעשית מאופיינים, בטן, גסטרולוגיה וכו'. ואם אתה רואה שהדבר הזה הוא חוזר ומשתנה, איך? זה מאוד, אז היה נהוג להגיד, שלוש, אבל זה מאוד משתנה מאדם לאדם, זה מאוד משתנה מאוכל לאוכל. יש אוכלים שאני רציתי שאחר כך לעשות אימון קל בכיף, ויש אוכלים שגם אם אני אוכל אותם שלוש שעות לפני אימון אינטנסיבי, אני ארגיש שזה עולה לי ובא לי להקיא. בסדר? כן, רבותיי. שוב, אתה יכול לבוא. להתאמן. המאמן שלך. וזה לא רק מה מתאים לך, זה איפה אתה ניצא עכשיו, לאן אתה רוצה להגיע, כמה זמן יש לכם להגיע לתוצאה הזו. בסדר? יכול לבוא אליך מתאמן שיבוא ויגיד לך, לא אתה רוצה לרוץ מרתון שלוש. לא, אני לא רץ מרתון. חמישה קילומטרים. מתי אתה רוצה לעשות את זה? באוקטובר הקרוב. מה מאוד? אי אפשר. בסדר? אני לא יודע לעשות זה. אולי על אופניים או באוטו. ברגל אני לא יודע להעביר אותך למצב הזה. אז גם אני אדחוף לו השבוע. אם עכשיו המטרה שלך והיכולת שאתה נצא בקרב, זמן שאיך אתה דורש, אז שוב, בהתאם לתוכנית האימון, אחד הדבר שאני עושה עם מתאמן שמגיע אליי, זה איפה אתה נצא עכשיו, מה היעד שלנו, כמה זמן יש לנו להגיע, כמה אימונים בשבוע אתה יכול לבצע. כרגע, שוב, אמרתי לכם, אתם ברווחה, אתם בהפרטה, אתם יכולים לדחוף כמעט כמה אימונים שבא לכם. אבל אנשים אומרים לי, אני בטוח יכול להתחיל 4 אימונים בשבוע, אחרי חודשיים, לא אתם תקשיב, אני לא עומד בזה, תוריד לי לשלושה אימונים בשבוע. יש פעמים שגם משם זה יורד, בסדר? כן. אז חבר'ה, בואו נעשה כך, כדי שיהיה זמן לדבר לקראת תפילה, אני נשאר פה עד 9:15, וגם אחרי תפילה בעזרת השם, אני אשתדל לתת להם, אם יש למישהו שאלות, אז אני...